שלום כולם, איזו תקופה מטורפת אנחנו עוברים, מי המאמין שיגיעו ימים כאלה, ועם זאת, אחרי הרבה זמן שהפרק לא יצא, בגלל המצב, בגלל ההרוגים, החטופים שאנחנו מקווים שיחזרו אלינו, בגלל כל הצער של הדבר הזה, הבנו שזהו, הגיע הזמן שאנחנו צריכים להרים את המורל, הגיע הזמן לתת לכם קצת משהו להירגע, כי לראות כל יום חדשות זה לא מה שיעזור. ובעיניי זה משהו שהוא לא בריא, ואם אנחנו נוכל לתת לכם פה קצת בריחה מהמציאות, אנחנו מאוד מאוד נשמח. ותזכרו שאושר יכול להימצא גם ברגעים הכי אפלים, אם יהיה מישהו שידליק את האור. אגב, הסטיקר הזה למחירה וכל התרומות לחיילי מילואים, אז אם בא לכם כנסו לפייסבוק, וגם לכם יהיה את הסטיקר הזה על האוטו, אולי אפילו אני אשלח לכם אותו ככה בין המילואים. אוהבים אתכם, תהנו, זה פרק מיוחד, זה פרק שעדיף לצפות בו, ולא רק לשמוע או להאזין. אבל אפשר גם ככה, תהנו, תשכחו קצת מהמציאות, ואוהבים אתכם. בקרוב נחזור לעוד פרקים ופרקי בונוס, יש מה לחכות.
ברוכים הבאים לפוטרקאסט, המקום בו...
מגלים את הקסם!
ואיזה הקסם אנחנו מגלים פה היום, תכף נספר לכם. אילור, מיכאל ושני מעולם לא קראו את ספרי הארי פוטר, ועכשיו הם קוראים אותם לראשונה.
לראשונה? ובתחפושת.
תכף נספר על זה הכל. אז תחזיקו חזק, כי אחרי הפתיח אנחנו פוצחים בריקודים את פרקים 21 ו-22 בספר הרביעי, החזית לשחרור גם אדוני הבית, והמשימה הבלתי צפויה. וגם פה בפרק יקרו כמה דברים לא צפויים. טום 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 טום. שלום כולם, אני מורן קלפר ואתם על פוטרקאסט. שלום לכם פאנל.
שלום.
לאן הבאת אותנו קלפר?
לאן? מיכאל, ספר לי לאן הבאנו אותך.
לא, אתה תספר.
תקשיבו.
שניים רבים היא לא לוקחת.
אתם, מי ששומע אותנו צריך גם דחוף פשוט להדליק וידאו.
לא, תעצרו הכל. אם אתם עושים את זה בנהיגה, זה לא הפרק לנהיגה. זה הפרק לצפות פה בוידאו.
נכון.
מכמה סיבות? הסיבה הראשונה היא לא?
הסיבה הראשונה היא שאנחנו יושבים בחדר מטורף, חדר שנקרא, הנה, יותם, אני יודעת איך זה אולפן, אבל אני כל כך הרבה זמן לא פה עשיתי אולפן, יותם מכווין אותי להסתכל על המצלמה, היי, מאזינים שלנו. אז אנחנו יושבים בעצם בחדר שנקרא חדר RPG. כן. לא הטיל, לא RPG כזה, אלא רול.
פלייר.
פליינג. גיים.
חדר משחקי תפקידים שהשם שלו,
מסמנים לי פה שצדקתי, רול פליי גיים, החדר, השם שלו זה תגיד את זה?
אני לא יודע להגיד את זה, נו
תגיד
את זה, אני אגיד בעברית רומס אנד רלמס, ועכשיו היא לא תתקני אותי בקשר למבטא,
רומס אנד רלמס,
כל הילדים שמאזינים לנו, איך הם מחכימים באנגלית בזכותך? את חשבת על זה?
בזכותי?
מניין האנגלית שלי?
מניין האנגלית שלי? מפוטרקאסט. היא באה לזה, רומס אנד רלמס כמובן, מה?
אני חוסכת להם, תקשיב.
אז מה, רגע, בוא נסביר שנייה, זה חדר משחקי תפקידים.
זה פעם ראשונה, פעם שנייה שלי במשהו כזה, אבל רק קיבלנו לעשות סיור לוקיישן, אבל זה פעם ראשונה שלי במשהו כזה.
מי שמש רוצה, כמובן הפרק בחסות, אבל פשוט זה כזה מקום מדהים.
קסום.
באמת קסום. זאת אומרת, מעבר לכל זה חדר משחקי תפקידים, שיש פה מי שמכיר משחקי תפקידים סבבה, מי שלא זה מתאים גם לכם, אני הולך לבוא לפה, למרות שאני אף פעם לא שיחקתי עם משחקים כאלה, ובעצם מה שקורה פה שיש איזה דמות, תכף אנחנו גם נכיר אותה, שהיא מפעילה אותנו, יש פה משימות, יש פה קווסטים שצריך לעשות.
זה סוג של שילוב בין חדר בריחה לחדר משימות, אבל זה מתמשך לאורך זמן, זה כאילו אם עכשיו בא לנו לבוא לשחק פה כולנו, ואז יש לנו חודש מאוד דמוס כי מיכל בחדשות, ושני אמא, ואז בא לנו לבוא עוד חודש אחרי, אז המשימות שעשינו נשמרות, ואנחנו באים חודש אחרי, ויכולים להמשיך כאילו משימה לאורך זמן.
כי זה ייחודי לנו.
זה ממש ייחודי לנו, לכל מי שמתארח.
וגם מדהים. המשימות עצמה משתנות כל הזמן, ובאמת...
יש, זה... פה, יש פה ממש קיר, קיר איך משימות. שנכנסים עם משימות, זה מזכיר לי, כי כאילו עומר משחק בבית את המשחק סוני של...
של הארי פוטר.
של הארי פוטר, כן. אוי, עכשיו מדלי. זה מזכיר לי את זה, זה כאילו, אני
לא
מהצד שלי...
לא מבין איך בחור כל כך חתיך יכול גם כזה חנון, זה מדהים אותי, זה מעולה.
איזה קטע שאתה מעלה את זה, היום שאלו אותי, מה, כזה, אמרתי שהוא צ'ארמר, אז מתן בא לי אומר לי, כן, הוא מצליח ככה לחיות את העולמות ולשלב גם בספר, אמרתי, כן, בחיי,
הוא הכי חכיב שראיתי שאוהב
את זה. הוא עושה את השילוב לגמרי. אז זה ממש מזכיר לי את זה, כי אני רואה אותו בבית, הוא נגנב מזה שהוא כאילו פותח עוד שטח במפה, והוא מצליח עוד משימות וכזה. וכאילו, וזה הדבר הזה, אבל באמיתי, זאת אומרת, מגיעים לכאן קירים משימות שמתחלפות כל הזמן, כל פעם שאתה מגיע, אתה פותח עוד איזשהו אזור, זה סיפור בהמשכים.
בקיצור, אין כזה דבר בארץ?
סתם שתבינו מי שרואה אותנו עכשיו. תראו איך קיבלנו מים כאן במקום.
לא בטוח שזה מים.
לא בטוח שזה מים, אתה אומר?
בפרק האחרון הצבנתם אותי?
לנסות, לנסות.
אז אתה עבדת עלינו?
רגע, אני אנסה, אולי אני אמור. קליפר
מנסה להריץ אותנו.
רגע, אני אסביר למי שלא נכנס לראות הוידאו עדיין, שאני מחזיקה מים בתוך ספל כזה של כישוף.
כן, שיקוי כזה.
כן, כמו של שיקוי כזה.
ובזמן שהיא לא לוגמת, ואולי לא תחזור אלינו, אני אספר לכם רק משהו אחד. הסיבה השנייה שבגלל השווה לכם...
סתם.
היא לא, את חיה?
היא חיה, אני חיה.
אז הסיבה... איפה מדם פומפרי?
מזל שעשיתי קורס מדה.
איפה מדם פומפרי שצריך אותה?
אני אחרי.
אז הסיבה השנייה שבגללה שווה לכם להדליק מצלמות, להדליק וידאו, ולצפות בפרק, היא כי אנחנו מחלקים לכם פה, אנחנו. כאילו, רומס אנד רלמס.
רומס אנד רלמס.
חדר בריחה, חדר משחקי תפקידים, סליחה. מחלק לכם את הפרס, ואנחנו נותנים לכם את ההזדמנות לזכות בו.
חברים, הרגענו לכם חידה, אוקיי? חידה מיוחדת במינה, אוקיי? מי שמצליח לפתור את החידה, יקבל פרס מיוחד בחדר הזה. מה הפרס?
מהו הפרס?
300 ש"ח מתנה ל-20. 20?
20?
המאזינים הראשונים שיפתרו את החידה, וישלחו אותה לפייסבוק או לאינסטגרם, ו... בחפוף להזמנה של כמה שעות, מנסתם איזה חבילה, אבל 300 שקל זה מלא מלא מלא, ולכל ה-20 מתנה. עכשיו, איך פותרים את החידה? מה החידה בכלל? מאחורינו יש כל מיני אותיות בחדר. רק בשביל, רק מי שיוכל לצפות בפרק, יזהה את האותיות. ואם האותיות האלה תרכיבו מילה שהיא הגיונית, וגם קשורה לעולם הארי פוטר, וגם או קשורה אלינו, לפוטרקאסט, אתם תצליחו, להבין מה המילה.
עכשיו רגע, אני אגיד עוד חידוד אחד, כי יש משהו אחד שלא אמרת. כדי להצליח להשלים את המילה במלואה, צריך גם לשמוע וגם לראות. זאת אומרת, אנחנו בעצם חילקנו את האותיות בצורה כזאת מגניבה, ורק מי שימצא, חלק סאונד, חלק ויז'ואל, ורק מי שימצא את כל האותיות,
כן, כן.
ויגלה את המילה, יוכל לזכות בפרס.
ואפשר לעשות את זה, זה לא קשה, חבר.
אני מת על הרעיון הזה, של כאילו, לשתול כל מיני רמזים בפרק, וחלק מבינים וחלק לא מבינים. זה גאוני, מי שעושה את זה גאון. עכשיו, הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד לכם, הוא שלפני שאנחנו ממש צוללים לפרק, ממש עוד דקה, כל המאזינים, אנחנו צוללים לפרק רגיל לגמרי, עם כמה משימות קטנות, אני רוצה לפני זה, לחלק אתכם לבתים. עד עכשיו זה לא היה רשמי, הגיע הזמן לעשות את זה רשמי לגמרי, ולכן עכשיו, יש לנו פה איזה בחור נחמד, מי שלא רואה, רוצה לראות, זה בחור עטוי ברדס, נראה קצת כמו סוארסן כזה.
מה זה נראה? אימא'לה,
אם באמצע הלילה.
סוארסן מגיע אלינו,
הייתי רואה.
שמחזיק את מצנפת המיון.
אנחנו כאילו תמיד רק דיברנו על מצנפת המיון, אני בלחץ שכאילו אנחנו הולכים לחרות.
הנה, זה קורה הרגע.
זה הולך לקרות.
זה קורה.
יאו!
ומצנפת המיון, תחלק אתכם לבתים.
אני מפחדת מהסוארסן.
זה תחלת את הגלימה.
אני מתחבא מתחת לגלימה שלי.
הראשונה שאנחנו נמיין, שלום לך קיפר.
שלום.
זאת בעצם שני.
שני?
מה? רגע.
שני, צריכה להוריד את האוזניות שלך לרגע, כדי שיהיה לך מקום לקובע.
שני, כרגע הקיפר מתקרב אלייך בצעדי ענק, או צעדים איטיים בעצם.
איך יפה!
מתרגשת ומוכנה.
מוכנה למיון. איך יפה, הקובע הממהר.
נאמנה, סובלנית, יודעת מהי עבודה קשה. הפלפה!
הוא מדבר.
הוא מדבר.
הוא מדבר.
זה מצנפת.
אני לא ידעתי שהוא מדבר.
שאני, את תייצגי את הפלפף היום, ועכשיו אנחנו נלך נגיד ל...
מיכאל.
מיכאל.
מיכאל, האם אתה מוכן למיון?
מוכן ומזומן. תן לי את זה.
תן לי את זה. אקשן.
הרבה אומץ לב באחד הזה. גם היכולת להבחין שצריכים ממנו עזרה.
כן.
מיכאל מת מצחוק.
גריפינדור!
גריפינדור! מיכאל, לקח לי את גריפינדור.
מיכאל, בתור אחד שקצת היה באלם כשנכנסנו לפה, מוכן ומזומן, תן לי את זה!
וואי וואי, עכשיו תורי, אוקיי. ואילור,
תורך?
תורי.
אילור, האם את מוכנה למיון?
אני מוכנה למיון. איזה לחץ. אוקיי.
כן, הרבה אמביציה בזאת. בעלת קושייה, ואפילו קצת ארמומית הייתי אומר. סלידרין!
תמיד ידענו שאת סלידרין! תמיד אמרנו את זה.
פלפר, אתה תכננת את זה. מה פתאום?
אני תכננתי משהו בפרקים האלה.
אתה תכננת שאני סלידרין. הנה, תראו, תראו.
אני לא מתכננים, תראו בהפתעה הוא פתאום בא אליי. בוא נראה מה אני.
אוקיי, ממש בהפתעה.
זה בהפתעה.
בוא נראה.
אם אתה מוכן למיון.
כן.
אתה מוכן?
מוכן.
קלפר, איזה מרגש.
מכיתה א', אני חושב.
ואתה, כן, נראה כל מה שאני צריך לראות. סלידרין!
עכשיו יש לי שאלה.
אין,
תכננתי את זה או לא?
הקובע זה גאון, לא זה.
את חושבת שתכננתי את זה או לא?
אני חושבת שהקובע ידע פשוט.
אוקיי, אתם חושבים שתכננתי את זה?
קל.
כן, אם תכננתי את זה, אני סליטרן אמיתי.
אתה בוחש. בוחש בהכל אתה.
זרוק את האוזניות.
הבנתי מה עשית פה.
טוב, אחרי כל ההקדמה הזאת מוכנים חברים.
רגע, זהו, אנחנו נפרדים מהסוהרסן.
לא, הקיפר עוד יחזור אלינו.
רגע, מה, אז הסוהרסן עכשיו הולך? הוא עוזב אותנו כאילו?
הקיפר.
הקיפר.
זה שאלך חשוב שתזכרו.
כן.
כתום, אדום, ירוק, כחול, כתום, אדום.
מה זה אומר?
אוקיי.
מה זה אומר?
אנחנו נדבר על זה בהמשך, ועכשיו...
בוא נזכור, איך נזכור?
לא, עכשיו אין זמן לזה.
לא, אבל אני צריכה לזכור מה הוא אמר.
בפרק 21.
כתום אדום ירוק, כחול כתום אדום.
עכשיו בלבלת אותי. כן.
בפרק 21, מוכנים לצלול על הפרק? כי גם יש פרקים של הארי פוטר פה מעבר לזה.
כן, תקשיבו, יש לי הרבה מה להגיד על הפרקים האלה.
אז הנה. אז בפרק 21, הארי כותב לסיריוס מכתב, ובו הוא מספר לו איך הוא גבר על הדרקון. עיוור לכמה הוא חפה במכתב, עד כדי כך שפיג וויג'ן,
לא רק אני.
כן, בקושי מצליח להמריא איתו. זה עדיף מקרוקשנקס, אבל גם קשה. משם הוא ממשיך לחגיגות בחדר המועדון של גריפינדור, וממש לפני הסוף שלה, של החגיגה, הוא פותח את ביצת הזהב, רק כדי לשמוע רעש מחריש אוזניים. למחרת בשיעור של האגריד, הסקורטים ממשיכים לגדול, ללא תועלת, וריטה סקיטר מופיעה כדי לקבוע עם האגריד ראיון. מיכאל, חשוד? נדבר על זה בהמשך.
כן.
בשיעור עתידות, הארי חוזר ליהנות, זאת למרות שטרילוני חוזה את המוות שלו בערך 7 פעמים בדקה. לאחר השיעור, הרמיוני גוררת את הארי ורון אל המטבחים, שם נח לו בחופשיות גם אדון הבית דובי, שרק חיכה שהארי יגיע לבקר אותו. החבורה מגלה שווינגטי קצת פחות מתלהבת מהחופש, ולא כמו דובי, היא לא רוצה להיות חופשייה. בין הדברים הבודדים שווינקי מספרת להם, שהוא לא בכי, זה שהיא חושבת שדודו בגמן, שאני בטח יש לך משהו להגיד על זה, הוא קוסם רע. הרמיוני בטוחה שבזכות דובי, היחס של גם אדוני הבית השתנה, וזה היה פרק מעניין.
אהבתי.
מה אתם אומרים עליו?
מיכאל, תתחיל אתה.
אני כאילו, לגבי העניין של ריטה ואגריד והכל שם וכל הסיפור הזה, אני חושב שריטה היא מהכתבים האלה שלא יודעים לפעמים גבולות מסוימים.
חד משמעית לא יודעת גבולות.
אבל מצד שני, הכתבים האלה, זה הכתבים שיש להם ביצים.
הסקופים הכי חמים.
שהולכים לכל מקום, ובשטח, והיא באה, והיא מדברת, והיא מחפשת, ומסתכלת, ולא יושבת עכשיו במסגן במערכת, ומחכה ל, לא יודע, שיחת טלפון. היא יוצאת לשטח.
היית מעסיק אותה?
ריטה, היא לא עיתונאית. היא כתבת. כתבת שטח.
היית מעסיק אותה או לא?
חרוצה, אחלה, עושה את העבודה. אם הייתי מעסיק אותה...
ברנו תגניה?
אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי איתה.
מה בראנו? היא בסגלון של בראנו תגניה כזה?
לא. אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי איתה, מיכאל.
רגע, שנייה, מי היית מעסיק אותה או לא? תגיד את האמת.
אם הייתי מעסיק אותה,
מעסיק וממשמע אותה, מנסה למשמע אותה קצת, להגדיל אותה...
תלוי לאיפה.
רגע, לאן כן, לאן כן?
היא קצת יותר בווייב הצהוב,
אתה יודע את מי מזכירה לי, אני יכולה להגיד?
אם את רוצה, תגידי.
קצת ליאורה.
כן, צהוב.
נכון, ליאורה?
מי זאת ליאורה?
ליאורה, יש את
המעריב. הכתבת של מעריב.
מאוד מזכירה.
איפה יש משהו? היא לא רוצה להגיד משהו כזה?
אני אגיד לך מה, אתה כאילו אומר שאתה מעריך אותה בקטע שהיא יוצאת לשטח וכזה.
על העבודה,
אבל אני אגיד לך, בעיניי למה לא הייתי מעסיקה אותה? כי נכון, היא יוצאת לשטח, והיא כאילו מקטטת רגליים וכזה, אבל מבחינתי, אם היא הייתה בתור כתבת, בתור נגיד אם הייתי עורכת, אם היא הייתה משיגה ראיון מסנייפ, על זה שבעצם את כל הלכלוך, הרי מה היא ניסתה לעשות? היא ניסתה הרי לראיין את האגרית ולהוציא לכלוך על המיאגרית. מבחינתי שמה נפלת בעבודתך, כי הלכת להאגרית שהוא לא הבן אדם הנכון. אם היית עושה עבודת תחקיר טובה, והיית מוצאת את סנייפ והולכת אליו, הייתי אומרת, וואו, איזה מלכה. כי מה היא עושה? היא מנסה בכל זאת לענוס סיפור על בן אדם לא נכון.
אבל דווקא סנייפ, הוא נראה לי בן אדם שכמה שהוא לא סובד את הארי, הוא לא אחד שינדב מידע לעיתונאי.
אבל זה החוכמה, אבל זה החוכמה של לעשות את זה.
אבל אגריד יכול לפלוט שטויות, בדיוק. אגריד יותר, נכון, דווקא אבל... יותר קל אם כבר להוציא ממנו את הדברים במניפולציות אבל... מסוימות.
כאילו כן, אבל זה עדיין סילוף של האמת. ואם היא עיתונאית
ברור,
חכמה וטובה...
ברור, זה שמשקרת זה משהו אחר.
אם היא עיתונאית חכמה וטובה והיא תחקירנית, ומי כמונו יודעים את זה בתור תחקירני עבר, שכשאתה רוצה להשיג מידע מסוים, אז אתה משיג את המידע הזה, ואם אתה צריך להתקשר לחנות מסוימת, לצורך העניין, שחק את עצמך לכוח.
היא הלכה לשם.
אז זה מה שאני אומרת. אז היא, בעיניי, הייתי מתרשמת ממנה, אם היא הייתה מוצאת דרך להוציא איזה סקופ מסנייפ, אתה מבין? מה את מצחיקה? כאילו, מה את הולכת לאגריד, ומנסה להוציא ממנו מידע? אנשים כאילו לא מאמינים למילה שיוצאת לו מהפה, אז כאילו, אז את הולכת ובונה על זה סיפור. סבבה, זה פשוט לא אמין בעיניי, זה ממשיך להיות התת רמה של העיתונות.
היא בצגת עיתונאות תת רמה.
אבל קל להוציא מאגריד מידע, זה היופי. מה היה מדרקון? שהוא מסר את הדרך לעקוף את פלאפי.
נכון, הוא פטי.
מרוב שהוא מתוק, ככה הוא תמים, ומרוב שהוא תמים, ככה יש לו פליטות פה. הכי מצחיק, דווקא שקראתי את זה, אז כבר כאילו כבר את העובדות עליה, אני כבר די זכרתי, והבנתי שמדובר באחת שככה אין לה מעצורים, אבל אני פשוט דמיינתי את ארי בסיטואציה הזו, עומד בצד, ופשוט עושה כזה, לא, כאילו לעצמו בראש, לא, לא, שיגיד שהוא לא רוצה להתראיין, לא רוצה להתראיין, וזה הזכיר לי את הקטע הזה שיש לכולנו בחיים, אתם מכירים את זה, שלפעמים אתם רוצים למנוע סיטואציה, אבל אתם לא מצליחים, כי זו סיטואציה שבא לכם, זה לא, שזה לא יקרה, ככה.
מיכן, נגיד עכשיו שנכנס לפה, הוא אמר, לא, לא רוצה, לא רוצה, ומה זה קרה? אבל אני לא הבנתי מה... קראתי את זה שוב, מן הסתם, בשביל להתכונן לפרק, כי זה מה שאני עושה, אני מסור, ואולי...
הורית, מסור, אתה הולך, עושה,
מקטט רגליים.
וכן, במקום לישון שנץ בשישי. אבל, לא הבנתי, למה הוא לא אומר? מה אכפת לו להגיד? אגריד, אל תתראיין אליי, אם אני עקיתי ככה וככה וזה.
הוא אומר?
לא, הוא לא אומר לו.
לא, הוא אומר בלב.
הוא רוצה להגיד ולא אומר.
אמרתי כאילו בלב.
אם זה היה מורה... אני יכול להבין, למרות שהוא, בוא, הוא גם ענה לסנייפ כמה פעמים וכאלה וזה. אבל שזה לא מורה, וכבר עשתה חכה את המסריח, א', איך אתה לא בא אליה ויוצא עליה על מה שהיא כתבה בעיתון? כי ארי, אם הוא היה ביישן, אם זה הנביל, אם זה הרמיוני שכאילו
פחדנים. אבל הם כן עלו על זה שהיא רוצה להוציא מידע רע, זאת אומרת, ארי כן אומר.
אני לא מצפה מהרמיוני להתמודד מולה, בסדר? אבל אני כן מצפה מהארי, שהוא אוהב לפלוט, כי יש לו פליטות פה, ויש לו את האומץ ואת הדברים האלה, לבוא ולהגיד לה, כאילו בפנים, על אחרי הכתבה.
וואי, זה סוגיה שאנחנו צריכים לדון בה. האם יש לארי אומץ או לא, אני מתנצלת.
מה?
רגע, רגע.
לארי אין אומץ?
רגע, קלפר.
הפרק אני צודקת.
גם כשהוא מתבטא מול המורים ויוצא וזה, בשנה הראשונה, בוא נגיד ככה, הוא לא היה כזה.
ממש לא.
הוא לא?
בשנה השלישית כבר היה.
אבל זה המפגש שלישי שלו עם ריטה? שני?
שני, נראה לי, כן.
נו, מה אתה רוצה?
לא יודע, זה קצת הפריע לי, אבל שוב, לא סוף העולם.
בסוף את סנייפ הוא רואה כל יום, את הרמיוני הוא רואה כל יום, זה קשר אחר לגמרי. גם אתה, עם בן אדם שאתה מכיר אותו עכשיו שעתיים, אתה לא תתנהל אותו דבר עם בן אדם שאתה מכיר שנתיים.
נכון, אם עושה לי את המסריח. אני אדבר, לא יודע, בסדר, לא משנה, זה לא
כזה משהו. אבל אני ילד בן 14, תמיד תזכור, מדבר בילד בן 14.
בסדר, אני בת 28, אני מנתחת אותו בהתאם לגילי.
זה יפה, תשובה יפה לכל מה שאני אגיד.
אתה בן 28, לא אכפת לי.
זה יפה לכל המאזינים.
רואים שאני בסלידרין.
רואים שאני בסלידרין, הבנתי. אבל תקשיבו, יש לי דעה לא פוטר לארית.
דעה לא פוטר לארית.
זה המשך למה שקלפר עכשיו אמר. אני לא חושבת שהארי כזה אמיץ.
וואו.
וואי וואי וואי.
I'm with you, darling.
מאיפה אני מתחיל?
לגמרי.
תסבירי.
אני אסביר. אני אסביר ואני אגיד מה הלוואי, 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 למרות שהספר כבר נכתב לפני המון שנים, הלוואי שיקרה בספר הזה באחד הפרקים.
תמיד זה יכול להשתנות.
תמיד זה יכול להשתנות.
כן.
הלוואי שיהיה סיטואציה, משימה נגיד, באחת המשימות, שהארי יהיה לבד, על אמת לבד. כי מה בסוף קורה? אמרתי את זה גם בספרים הקודמים. בסופו של דבר, ברגע האמת, בכל סיטואציה, יש לו אנשים מדהימים, חברים קרובים.
חבר טלפוני.
כן, שעוזרים לו. עכשיו, זה מבורך וזה חשוב, ואני מאחלת לכל אחד מאיתנו ולי בחיים, שיהיה לנו את האנשים האלה, שיכולים להתעמך בהם ולעזר בהם ברגעי קושי. ויחד עם זאת, את הכוח האמיתי שלך, ואת העוצמה, ואת האומץ האמיתיים שלך, אנחנו מגלים רק בסיטואציות שבהם אנחנו לבד, ואף אחד לא יכול.
גם
היית מודרקון
זה לא אמיץ? אז מי שעזרו לי, הביאו לי כלי קטן, כלי עזר נגד הדרקון.
בסדר, אבל
זה עדיין מפחיד. פחד.
נכון, אבל
וללכת, שנייה, ללכת לדלת הסתרים אבן החכמים בשביל למנוע את זה שוולדמורט יחזור.
שנייה, שנייה, אבל בסוף הוא עושה את זה, אבל הוא עושה את זה אחרי
עם בעיטה בתוכס קצת?
כן, יותר מבעיטה בתוכס.
לא, הוא קבל עזרה, הוא מקבל עזרה, הוא לא חכם. אפשר להגיד שהוא לא הגאון.
לא, לא, מגלים לו את כל הדרך, זה לא מקבל עזרה. אומרים לו, תעשה 1, 2, 3, 4, 5, אז הוא ביצועיסט, הוא ביצועיסט.
גם אם לי יגלו את הדרך להצליח, זה לא אומר שיהיה לי את האומץ ללכת ולהתמודד עם מפלצות וסכנות חיים וכל מיני דברים שקרו.
אני חושבת שבמקרה הזה בא לי להגיד שהארי הוא קצת נקלע לסיטואציה, כאילו בספר הזה. הוא תמיד קצת נקלע לסיטואציה.
טוב, זה מעניין מה שאתם אומרים, זה מעניין.
כאילו, בעיניי דורון מדלי וייב, כאילו.
אני מרגיש שמטרתי לתת לשקף לכם את צד שני, רק
מה, את הצד שכאילו
לא, לא, לא מה נכון או לא נכון, כי הרי זה לא מטרה שלי פה, אני מטרה שלי כאילו, שתחשבו על כל הדברים, כדי שכאילו
לא, יש משהו במה שהיא לא רומת, כי בסוף, באמת, הארי, אמנם הוא גדל 11 שנה בלי מעטפת מסוימת,
נכון.
אבל מהרגע שהוא הגיע להוגוורטס, הוא מקבל את כל המעטפת שאפשר, ויותר, אין תלמיד שמקבל את מה שהוא מקבל.
עד משמעית.
לטוב, אבל גם לרע.
הוא קיבל איזושהי חוויית VIP מטורפת, כמו הפטריון שלה.
שעוד לא דיברנו עליו היום.
אבל, לא, אז צריך גם אומץ כדי לעשות את המעשה, כמו להיות מודרקון וזה, אבל בתכלס, יכול להיות באמת שאם הארי היה עומד בפני עצמו, בלי עזרה מאף אחד באמת, בלי הכוונה, בלי יכול להיות שזה לא, הוא לא היה מגיע למקומות שהוא
נכון,
הגיע.
שאם הוא היה מגיע להתמודד מול המוות, הוא לא היה עובד.
שני, אבל מצד שני, אני חושב שזה
אם עכשיו הוא היה צריך להתמודד, אפילו עם המשימה הזאת אבל שראינו.
אבל אני חושב שכל בן אדם צריך אומץ ביחד עם עזרה. כאילו,
לא, אי אפשר הכוונה וכולי,
לא יכול,
אבל
אתה לא יכול רק את זה, ואתה לא יכול רק את זה.
אני אגיד לך מה, אתה צודק עד שמגיע שלב בחיים, סליחה אם אני אקח את זה למקום קצת פילוסופי
אבל
שוב.
אבל הוא לא בן 28.
לא אכפת לי אם הוא בן 28 או לא בן 28.
שאני אשתחרר מהצבא.
זה יקרה, זה קורה לכולם, וזה עובדתית לילדים בני לא, זה לילדים אולי זה לא נכון, אבל בגדול כולנו, אז עוב רגע עכשיו בין כמה הוא, אנחנו צריכים ורוצים לדעת להסתדר לבד. זה לא אומר שאי אפשר לבקש עזרה או לקבל עזרה. אבל אנחנו לא יכולים להבטיח לעצמנו, וגם הארי לא יכול להבטיח לעצמו, שתמיד יהיה שם מישהו בשביל לעזור לו. כבר היינו במצבים בסיפורים קודמים, שבהם, הנה, אפילו ה-godfather שלו, סיריוס עכשיו, לא בדקת קריאה אליו.
אני אגיח משהו,
הוא פשוט נמצא שם מרחוק ומשגיח.
בסוף הוא עדיין בן 14, ואם הוא בן 14 ועושה את הדברים האלה, אז אני מניח שכשהוא יהיה בן 20 פלוס, הוא יעשה את זה
הוא יחיה.
יאללה, יאללה, עם
בפער יותר, כאילו, ממה שהוא עושה עכשיו, ולבד, ועם הרבה יותר אומץ, כאילו, בסוף הוא עדיין ילד.
אתה צודק, ביחס לזה שהוא בן 14, אני מסכימה.
לא, אני גם, השאלה אם אתם לא מבלבלים, אני מעלה תהייה, אני לא אומר.
מה?
לא מבלבלים בין יכולת, חוכמה, כאילו, הדרך לדעת מה לעשות, לבין האומץ, שבעיניי זה האומץ לצאת ולעשות. אם לא היה אומץ, הייתי אומר, יאללה, אני הולך למשימה, פוסל את המשימה, ויאללה ביי, למה שאני אמות?
יש את השלב האחד לפני האומץ לעשות, שעליו אנחנו מדברות, או מדברים.
אז אני לא יודע אם זה בדיוק אומץ, כי זה שיתנו לי מצטה, ואני רוכב מדהים, ואני צריך להתמודד מול דרקונית הכי מפחידה שיש, ככה או ככה צריך אומץ בשביל לעשות את זה, ולא פשוט לפסול את המשימה.
אני אגיד לך למה אני מסבירה את זה, כי אני מסבירה את זה, כאילו, אני מן הסתם אומרת את הדברים האלה מתוכי, ואני כאילו, נכון שהארי
אם מישהו משתלט עליך, תגידי לי עכשיו. אם מישהו, אם אתה אחת אימפריוס, תעשי לי ככה עם העיניים, אתם מצמצים העיניים. אם זה הקיפר, אז אני אקרא אותו. סתם, לא.
בקיצור, אני אומרת, נכון שארי ילד בן 14 והכל בסדר, ואין שום בעיה עם זה שהוא ילד בן 14 והכל תחת פרופורציה. אני יודעת להגיד על עצמי, אוקיי? שאני בחיים שלי, גם בתור ילדה, הרבה פעמים כששמו אותי באיזושהי סיטואציה, בין אם זה מול אנשים בבית ספר, בין אם זה הופעות, בין אם זה לא יודעת מה, בין אם זה דברים בבית, ברגע שכאילו שמו אותי באיזושהי סיטואציה כזאת מול אנשים אחרים, ואמרו לי, את צריכה לעשות את זה, גם אם זה מפחיד אותי פחד מוות, ואין לי מושג איך אני עושה את זה, ובתכלס לא הייתי בוחרת להיות שם בחיים, כאילו לא הייתה לי ברירה כזאת, ועשיתי את זה.
אז כל הכבוד, אתה מיצה, לי זה לא היה עד גיל 15 נגיד, בגיל 15 זה הופיע, עד גיל 15 הייתי משקשק, מוותר, לא עושה דברים.
גם אם היו מנסים לדרבן אותך לדחוף עזך.
בגיל 15 התחלתי ממש, כאילו בדיוק הפוך.
אז מבחינתי זה קצת, בחוויה שלי, חלק מהפעמים האלה היו קצת כנגד רצוני. במין כפייה כזאת אחרי. גם זה בדיוק הסיפור פה עם הארי בספר הזה.
כן, השאלה אם הדברים האלה היו עכשיו סכנת חיים.
זה כנגד רצונו, ולא משנה, בקיצור, שורה תחתונה, כל מה שרציתי להגיד, כי אפשר לדבר על זה שעות, זה שאני מאוד מקווה, בשביל שכשהארי יהיה בן 28, יהיה לו את ההתמודדות הזאת, לבד.
שיהיה לו גם לבד, זה כן, מעניין.
כן, אני
לא,
רוצה שיהיה לו לבד.
אז רגע, אני אקח את זה לעוד כיוון בדיוק את הסוגיה הזאת, רון והרמיוני, דבר ראשון, איזה כיף שהם חזרו להיות רון, הרמיוני והארי, השלישייה המקודשת הזאת, שאני
זה יותר רון, והרמיוני כזה.
שגם על זה עוד שנדבר על הקשר בין שניהם.
שזה קצת עצוב, כי כאילו לפני זה זה היה רון וארי והרמיוני חברים יותר טובים, כשרון לא היה.
למרות שהוא אמר שהיא נחמדה, אבל היא לא תחליף לרון, שאיתה זה בספרייה, ואיתו זה צחוקים יותר.
נכון.
יש את הסוגיה הזו, שבאמת עכשיו פתאום מרגישים שרון מנסה להתחנכן.
להתחנף.
עכשיו, בו זמנית, אני בסוגריים, פתח סוגריים, ונגיד, אני מתה שרון יפתח את כל הקלפים ויבוא ויספר להארי את כל מה שמפריע לו, כי אני יודעת שזה יושב עליו, ובסוף
זה יתפוצץ עוד פעם. השאלה אם זה באמת יושב עליו עדיין.
אני חושבת שזה עצוף, זה עניין של זמן, עד שזה יצוף עוד פעם.
שאלה טובה, אני רוצה לשאול את השאלה הזו אתכם. האם אתם חושבים שהדבר הזה נגמר פה, או שזה יצוף לעוד ריב נוסף על הדבר הזה?
או שרון עדיין מחזיק להארי, או שרון שחרר.
כן, האם רון שומר תינה להארי, או שרון שחרר מהנושא הזה?
הוא לא צריך לשמור תינה, אני חושבת שפשוט זה משהו שיקרה בשנית, ופשוט הוא יצבור לעצמו עוד דברים שישבו עליו מזווית אחרת לגמרי, וזה כל הזמן זה יקרה, כי יש איזו קנאה כזאת, או בעצם תחושה שבא לו גם להיות והוא עוד לא נמצא שם. לא יודעת,
מעניין, אני לא יודעת, אני כאילו מרגישה שבפרק הזה, רון שם את זה בצד, כאילו...
כן, שחרר? כן.
אבל זה, כן. זה, 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 זה פייק, כאילו, מרגישים שזה פייק, זה לא...
הם פשוט מאוד אוהבים אחד את השני, כן, אז זה כאילו מחפר כמו פלסטר.
מורגש מאוד שזה שם, והוא כאילו, כמו שאתה אומרת, נניח את זה בצד, אבל זה שם,
מעניין.
וזה התפוצץ.
מתי? זה, זה לא, אולי המינוח המדויק זה, צריך להיות המשיך הלאה.
יש איזה פיל בחדר, כאילו, כמו שאחרי שרבים משלימים מישהו.
הוא כאילו עושה ממש מאמץ להתנהג איתו.
או שהוא מרגיש רע. או שהוא מרגיש רע על מה שהיה.
נכון שהוא מרגיש רע, אבל גם מצד שני...
הוא חזר למשבצת של הסיידקיק כזה. הוא חזר למקומו כזה, ומנסה להבליט אותה.
אחרי כל הבלגן שהיה, איך פתאום הוא ככה עדיין מבסוט... חזר להיות מבסוט,
מה
להיות
המשפט
שהטריף
אותי
כאילו.
אבל מיכאל, הוא אמר את המשפט, אתה עוד תנצח, אתה זה, ואז מה שהוא כל כך ניסה להרים לארי, שהוא היה מספר אחת וכולי, אהבתי שהרמיוני שמה את הכל ככה והרגיע את כולם, ואמרה, רגע, יש לו עוד הרבה משימות בדרך, יש לו עוד דרך כדי להגיע לניצחון.
זה תמיד כאילו קורה שם.
זה המציאותית.
בדיוק, ואני דווקא עפה על זה, שהיא כל כך מודעת לזה, שיש דרך, ולא חייבים לחשוב עכשיו, כאילו אנחנו כבר בנקודת הגמר, כי אם נגיע לשם, אז נהיה באופוריה לאורך המסלול.
זה מעניין, כי זה כאילו איזון, בדיוק אני ועומר דיברנו על זה בסוף שבוע, יש איזון בין הראש לרגש, אוקיי? הראש הוא הרבה יותר אנליטי וזה, וחושב, והרגש שהוא הוא כאילו חי את הדברים הרבה יותר בעוצמה, וכאילו אם נסתכל על הארי, אז רון כאילו מייצג את הרגש בשבילו.
בנך והסטן גם.
וכן, והרמיוני כאילו את הראש. תמיד האנליטי, אנליטי, 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 ורון כאילו נסחף ברגשות. אבל אני רוצה להגיד לכם על זה, שאני בסיפור הזה, אנחנו חלוקים בהאם רון המשיך הלאה או לא המשיך הלאה.
אוקיי.
אני חושבת ש... הארי מאכזב אותי פה. היום רק הארי מאכזב אותי.
למה?
למעשה נגד הארי פוטר היום.
למה?
על המוקד שלי לא.
כי רון, אומרים לנו גם לאורך הפרק הזה, שהוא מנסה לפצות קצת על ההתנהגות שלו, כאילו, לפני זה.
נכון.
ואני כאילו אומרת, הארי, מה עם ההתנהגות שלך? כי כאילו, גם הרי בעיניי לא מספיק רואה את רון. זאת אומרת, הוא לא מסתכל עליו ואומר, ומבין את הסיטואציה שלו. זה קשה להיות במצב של רון. זה קשה להיות במצב של הרי, אבל הם צריכים להבין אחד את השנייה.
אבל הרי מבחינתו,
שוב, אחד אני, את השנייה,
אני,
אחד את השני.
אני רוצה להציג שנייה את הרי. הרי מבחינתו, ילד אחר בן 14, שהחבר שלו רב איתו, מלכלך עליו, זורק עליו דברים, ואז משלים איתו בלי להזכיר את זה, זה לא קורה. כאילו ילד אחר היה מזכיר לו את זה כל הזמן, זה שהוא שותק לגבי זה,
לא משנה, עזוב, אבל מבחינת הרי, הוא היה מת להתחלף עם רון.
הוא גם הרי לא עשה שום דבר לא בסדר.
כמו שאמרתי לך, זה לא פשוט להיות פשוט, ממש רוצה להיות פשוט.
נכון, לא, אז בגלל זה הוא לא רואה שהמצב של רון הוא בעייתי, או שהוא במצב שהוא צריך לרחם עליו, או להבין אותו, כי הוא מבחינתו מת להתחלף איתו.
אבל גם רון היה מת להתחלף עם הרי.
אבל זה בדיוק, פה ההתנגשות.
אז למה רון מרגיש לא נעים?
רון ביקש סליחה. רון לא ביקש סליחה.
הוא לא ביקש סליחה, אבל
זה פשוט איך שהוא הקשר חזק.
הוא לא ביקש סליחה, אבל הוא כאילו כן, אבל הוא כן כזה מרגיש לא נעים עם הסיטואציה, ומרגיש צורך כאילו להתייחס אליו יפה בעקבות זה.
כן.
והרי לא מרגיש לא נעים בקשר לסיטואציה.
אבל הרי לא עשה שום דבר רע. מה הרי עשה?
זה לא עניין של הוא עשה משהו רע, זה עניין של בתוך מערכת יחסים, הדדית, כל צד צריך לראות את הצד השני, ולהבין את הכאבים שלו.
היא לא באה להשמיר את הרי היום.
אני חושב ששוב, זאת ציפייה קצת יותר מדי גדולה, אפילו לילד רגיש בן 14.
המטרה רק שהם צריכים לשבת ולסתכל.
אתם לא יכולים על כל טענה שאני אומרת להגיד לי הוא בן 14 או בן 14.
אפילו לסתם, לרוב הגברים בישראל, בסדר? זה לא רק לסלוח על מה שהוא מגיל שעשו לכם.
אבל מה רע בלצאת לשבת ביחד, לשבת לערב ברצפת. ברצפת, מה אני מבקשת? או כוס קפה.
במצב הכי מושלם שיש, אם זה היה עכשיו אני ואיזה חבר טוב, כי אני פשוט וואו, סופר רגיש וחכם וזה, סתם לא. עכשיו היינו יושבים, פותחים דברים. אומר לו, אני מצטער שהרגשת ככה, ואני בטח מבין שאתה ככה, ואתה ככה.
בסדר, אז אני מצפה מהרי להרבה, אבל עזוב את זה שהוא בן 14, אני רוצה ש...
את מצפה עם בן יותר מגברת מקונקל, מה את רוצה?
אני רוצה... אני מדברת על הדברים האלה ברמה שזה פוגש אותי, ואני הייתי רוצה...
לא, אני מבין, אני מבין.
הייתי רוצה שהמערכות יחסים בין אנשים ובין חברים, בסוף הרי, טוב, אנחנו מדברים על הרי פוטר, אבל זה כאילו, זה משליך לנו על כל החיים, והמערכת יחסים בין הרי לרון היא מראה במרכאות להרבה דברים אחרים שקורים, וכולם יחסים, הרבה אנשים, גם אני, זה לא בסדר, זה קורה לכולנו כאילו בתוך מערכת יחסים, והייתי רוצה להעיר גם את המקום הזה של רון, ולהגיד שנייה, גם אם רון התנהג לא בסדר, וגם אם רון מקנה בהרי, וגם אם הרי על פניו לא עשה שום דבר,
יש לו כאב,
ומותר לו לראות את זה, וחבר טוב אמיתי יראה את הכאב שלו.
אז רגע, אני יכולה שנייה להגן עליו?
כן, על מי?
על הרי לרגע.
תגני לה, בבקשה.
מותר לך להגן עליו. את יודעת שאני מאוד אוהבת את רון, וגם את הרי. אבל אני חושבת שספציפית לפרק הזה, הוא היה קצת מבולבל. נגדיר את זה ככה. ואני אגיד לך למה.
אוקיי.
עד לפני, ממש פרק קודם.
כולם שנו אותו חרם בלגן, ילד מטריה.
אין, קלפר, יו.
ועכשיו הוא פתאום, בשנייה אחת, הרימו אותו.
בינגו, הבנתי. פתאום, מסיבת הפתעה, הלו.
כולם אוהבים אותו.
לפני שנייה החרמתם אותו, עשיתם לו סיכות. לפתע פתאום, מסיבת הפתעה, רמות באוויר, ההוא מתחנף אליו רון, וכולם מרימים לו, מה קורה?
מסכימה.
נקודה הוא, ענקית.
הוא אכל פה, באמת, בלבלה אחת גדולה, אני דרך אחרת לתאר את זה.
נכון.
ואז הוא כאילו, גם אני בונה על שיחת ברצפת דחוף בין שניהם, אבל זה לא יכול לקרות.
זה צריך לעשות פינה חדשה איתנו, להזמין מאזינים לשיחת ברצפת.
שיחת ברצפת.
וואו, איך לא חשבת את זה? וכל פעם חשבת על שם לתוכנית עתידית שלי.
בום, שיחת ברצפת.
בום, כתבתי.
חברים, אני שנייה תכף נדבר אתכם שוב על ארי ורון, אבל יש לנו פה איזה בלגן באולפן, משהו קרה פה.
וואי, 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 רגע, מה היו הצבעים מקודם? מה קורה פה?
יש לי.
את זוכרת?
רגע, התחלה.
שנייה, קיפר הגיע שוב.
יש לי עבורכם חידה.
שימו לב מה הולך.
אוקיי, וואו.
שימו לב, רגע, שנייה, החידה נמצאת גם על המסך של המאזינים, וגם אתם תסתכלו ויש לכם פה באמצע, את החידה במסך שלכם, יש פה באמצע החדר בשולחן, שולחן כזה אינטראקטיבי.
כן, מלא. קלפר, הקיפר מדבר.
אמא, אני פחד להסתכל.
עומק דהר בסחרור למרחק. פניו התכווצו בגוון ירקרק. אין מסלול ישיר או עקיף, ובדרך הבחין בין נטיף לזקיף.
What does that mean?
מי זה?
מי זה?
מי זה?
אנחנו צריכים לחש מי זה?
כן, עכשיו אני אתן לכם רמז אחד, התשובה זה דמות במקום מסוים.
דמות מתוך הארי פוטר.
רגע מתוך הספר הראשון, בסדר? בוא נעשה ככה.
מה, הספר הראשון?
רמז גדול.
לעומק ההר, רגע, זה הפוך אצלי.
לעומק דהר, בסחרור למרחק, פניו התכווצו, אני חושב, בגוון ירקרק, אין מסלול ישיר או עקיף, ובדרך הבחין בין נטיף לזקיף. מי ובאיזה סיטואציה?
אוף החול?
לא.
לא, רגע, שנייה. כאילו בא לי להגיד, פניו התכווצו לגוון ירקרק, כאילו הדבר הראשון שקופץ לי לראש, שזה וולדמורט.
לא.
לא וולדמורט?
הראשון יקבל נקודה. מה נעשה עם נקודה? נגלה בסוף.
וואו, פניו התכווצו בגוון ירקרק.
תחשבו על סיטואציה.
הנחש?
לא, אני
אפסול אתכם דרך. ספר ראשון?
סיטואציה בתחילת הספר הראשון. רמז...
בתחילת הספר הראשון. אגריד
עם האופנוע?
לא בדיוק.
פניו התכווצו.
אני אתן לכם, מיכל היה מאוד קרוב, אני אתן לכם את החצי תשובה, מיכל ענה, זה אכן אגריד.
אז זה אגריד?
אבל, יש לך חצי נקודה בינתיים, אבל מה הסיטואציה? עכשיו תחשבו על אגריד בספר הראשון. לעומק דהר, בסחרור למרחק. פניו התכווצו, בגוון ירקרק, אין מסלול ישיר או עקיף, ובדרך הבחין בין עטיף לזקיף. חוד דקה, תחשבו, תודה רבה לישי קופרמן שכתב לנו את החידות מתוך רידלי שחידה, הספר שלו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, לא משנה, זה משם, תודה.
וואו.
כן, חברים. אגריד, באיזה סיטואציה אגריד, היה צורך להבחין בין עטיף לזקיף, היה דהירה לעומק בסחרור למרחק.
מה, כשהם היו בבקתה הזאת, שהוא בא לקחת את הארי?
לא.
לא?
לא.
שהיה לו את היום הולדת, לא? זה לא זה?
לא.
בסמטת דיאגון משהו?
משהו בסמטת דיאגון?
היה צריך להבחין בין עטיף לזקיף?
מה בסמטת?
אין מסלול ישיר או עקיף.
בבנק!
יפה מאוד! אגריד בגרינגו!
זה היה צריך רבע נקודה, רבע נקודה, זה היה שיתוף פעולה.
אין לי בעיה.
שני, יש לך חצי נקודה?
חצי וחצי.
חצי וחצי. זה חצי מיכל, חצי שאני נגיד ככה.
סליחה, וזה רבע אילור שאמרה שזה ב...
אתם מבינים, סליטרין גונבת גם כשזה לא שאלה.
שלי, שלי.
גם כשזה לא שאלה.
שאני אמרה שזה בבנק בגלל שאנחנו דיברנו על זה.
יש לכם עוד חידה בהמשך, אנחנו נגיע לזה. אני מחזיר אתכם לפרק.
שחיתות, יש פה שחיתות.
א', נכון, א', נכון. הכל מושחת שיש בדיקטטור כמוני. עכשיו, אני מחזיר אתכם לפרק. אז כן, ארי וזה, רציתי להגיד משהו על ארי ורונד, בנוסף, או שכבר עברנו נושא.
לא, זהו, יפתחו את הכל, ושיחת ברצפת, ולסיום סיומת.
ושאיך קוראים לזה? ושארי קצת מבולבל, אני מסכימה איתך
שארי קצת מבולבל. ושהוא לא יהיה באופוריה, ויחשוב ישר על זה שהוא מנצח, הוא צריך לחשוב על זה שיש עוד דרך.
לא, בכללי הוא קצת באופוריה, אני חושבת. הוא כאילו שם את הביצת זהב בקופסה שלו בחדר.
הוא שם את כל הביצים בסל אחד.
כן, והוא לא ממש מסתכל על זה.
אבל כי גם גורמים לו לזה, תקשיבי, כולם מרימים, 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 אז כאילו מסביבם.
הוא לא בודק מה הרמז, יש כאילו רמז.
הוא קצת אדיש בקטע הזה. עד שמישהו יבוא ויעזור לו ויעיר אותו, זה בדיוק הקטע, איפה אתה לוקח אחריות ארי על המשימות
דרך אגב,
שלך?
על זה אני יכולה להביא לך ניחוש, מי יהיה שם? נביל והרמיוני.
אלה השניים שיעזרו לו. שיעזרו לו לפתור?
כן.
מעניין.
מעניין?
מעניין, אבל אני מאמרת שכך או כך זה לא ארי יפתור בעצמו, אלא יעזרו לו לפתור את זה.
השאלה, רגע, השאלה מה זה הרעש הזה? איך פותרים את החידה הזאת? יש את הביצה שנפתחת, יש רעש פתאום. נכון. מה הבעיה?
זה עוד חידה שמקבלים עליה נקודה.
זה חידה שאתם מקבלו נקודה מהמאזינים. אם אתם תשמעו נכון, אנחנו נשמע בקבוצת ספוילרים, וואו, איזה ניחוש, איזה זה, 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 ואם לא, זה...
מה?
איזה רעש היה שם?
של צבחה, זה כאילו כללת העינוי, אז נראה לי זה משהו שקשור לזה.
קרושיאטוס, פרסי שר במקלחת, שזה כתב מעולה בעיניי.
מה?
הערה על זה שזה פרסי ששר במקלחת.
לא, נכון, ההומור הזה, היו פה כל מיני בדיחות מתחת לחגורה, שאמרתי, מה קורה, הפרק הזה?
פרד וג'ורג' תמיד היו כאלה...
כן, אבל זה היה קצת יותר.
שנונים, שנונים.
כן, שנונים.
קצת יותר.
יותר?
כן.
וואו, ניחוש, מה זה המשימה השלישית?
לא, השנייה. לא, לא מה המשימה, איך פותרים את הרמז?
התבלבלתי עם המשימות.
נביל יעזור, אני מרגישה שהוא קצת יולד.
מה יש במשימה השנייה? איך פותרים את הרמז הזה? איך פותרים את הרמז?
איך למנוע את כללת העינויים לדעתי, כי מישהו שם עובר עינוי, אינסייד.
וואו, זו שאלה קשה.
אני עובר עינוי בקלפרפייס, להישאר בקלפרפייס.
להישאר בקלפרפייס. אני חושבת שזו... תגיד שוב מה הייתה הצעקה?
תפתור שני דחינה. הייתה צעקה חזקה, ואנחנו לא יודעים מה. מה המשמעות של זה? פשוט פתח את הביצה, הייתה צעקה, היה רעש, לא צעקה, היה רעש מחריש אוזניים, הוא סגר. נפסיק הרעש. והחידה היא, הביצה היא ביצה מזהב, והוא אמור לפתור אותה.
אימאלה, זו חידה מאוד קשה.
כן. זה כאילו חידה שבאה מתוך החדר הזה, האמת, קצת. כאילו, כן. מתאים שזה יקרה פה ב...
נכון, שהקיפר יביא לנו עוד רגע ביצה.
איך
המקום
הזה? איך המקום הזה? רומס, תגיד זה יצור איפה?
רומס אנד ריאלמס.
כן, כן, זה משייך לפה.
אפשר להזכיר את הצפחן, צפחן?
כמו המכתב שכן.
אני גם חשבתי זה בהתחלה.
אולי זה סבתא של נביל.
אני לא יודעת למה, אבל...
וואו, לעבור את סבתא של נביל זה נשמע טוב.
יש לי כאילו ניחוש, באמת, אני לא יודעת למה זה עבר לי בראש.
הניחוש שלי לא.
אני ממש לא מבינה איך זה מתחבר בין השניים, אבל הדבר היחיד שעבר לי בראש כשאמרת על זה, זה שאיכשהו זה יהיה קשור לווילה. לווילה, כי כאילו משהו בצעקה הזאת כאילו גרם לי לחשוב על איזה צליל כזה שהוא כאילו מצד אחד לא נעים, מצד שני אולי שובה אותך פנימה, לא יודעת, כאילו עבר לי מילה, בראש המילה וילה, אין לי מושג אם זה באמת קשור או לא, אז אמרתי אני אגיד.
רגע, מה, טוב בסדר, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג.
אין לנו מושג.
אז בואו נמשיך לשיעור של אגריד.
רגע, לא.
יש לך פתרון?
לא, מה עם האיחוד?
איזה איחוד?
עם דובי.
רגע, שנייה, עוד שנייה נגיע לדובי.
מה אכפת לי מהשיעור של האגריד?
רגע, שיעור של האגריד, אנחנו רוצים להגיד משהו?
דיברנו על זה.
מה, וכאלה?
לא, דיברנו על
מה היה עוד בשיעור.
אז אחרי השיעור...
אולי זה קשור לסקורטים בשביל?
אולי.
למה?
לסקורטים. האם הסקורטים יהיו חלק מהמשימה?
הם צווחים.
בדיוק, אז אני אמרת, אולי זה קשור אליהם, ואחד מהם בפנים.
זה נראה לי ניחוש מעניין.
ואז בגלל זה הוא עוזר לו לגדל אותם.
רגע, אם שניהם מסתכלים למטה, יותם מורל,
זה נחמד שני. זה ניחוש טוב,
אני כותב לקיפר, אני כותב לקיפר.
הם שניהם פתאום משפילו מבטים.
תרשום את הדקה שזה קרה. תרשום.
תכתוב לקיפר שלך.
כן, כן, מה אני חושב?
רגע, אני רוצה תזכורת בבקשה, זה לא מדובר בספוילר השאלה שאני הולכת לשאול.
מה?
כי ציינו את זה בספר הראשון, ואינני זוכרת.
דברי.
מה הקטע של הצווחנים האלה? של ה...
זה כמו...
שרוצים להניש אותך.
דואר בהפתעה.
זה בספר השני.
בספר השני. מה עושים הרי כש... צריך להיזהר מהם משום מה, נכון?
אם אתה לא פותח אותו,
גם אם אתה פותח אותו,
או שתפש הפתעות עולה באש.
אם הוא פותח אותו, הוא צועק עליך את המסר.
כן, הוא צועק מה שצריך, ואם לא, הוא מפוצץ.
לא, שנייה חברים, אתם מדברים על משהו אחר מה שאני מדברת.
את מדברת על הקטנים האלה, הציצים האלה?
אנחנו מדברים על הציצי גינה שצובשים.
המנדריקס.
המנדריקס, על אלה אנחנו מדברים.
הם משתקים אותך, לא?
הדודאים. מה הם עושים?
הם משתקים אותך.
הם משתקים אותך, והמיץ שלהם, המיץ הדודאים, עוזר לך להשתקם מהברסיליסק.
עכשיו,
בעצם... רגע, הם משתקים אותך? אם שומעים את הצרכה שלהם, הם משתקים אותך? שני, זה ניחוש אדיר שלך.
תודה רבה.
זה חד משמעית זה. אין ספק שזה זה. עכשיו גם תראו... הצווחה הזאת זה הצווחה של הדודאים, והם הולכים להיות משותקים שם.
בדיוק. טוב, אין מה להוסיף, אז בוא.
תגידי.
לא, זה פשוט מרגיש שכל הזמן גם מכוונים את ארי מאחורי הקלעים בשיעורים לעבוד על כל אחד מהמשימות האלה, תרם עת, כאילו כל הזמן יש לו הכוונות, שימו לב כמה מדייקים לו, ואגריד יושב עליו, וכאילו מראה לו, ובוא תראה, ובוא תכיר, את מרגישה את זה גם?
כן, עכשיו שאת אומרת את זה, אני כזה, זה עיוורת הייתי עד עכשיו.
כן, אבל זה לא עיוורת, הם כאילו כל פעם מובילים אותו לאט, לאט, ליד.
יפה, שני את גאון, אני מורידה בפנייך את הכובע, מאזינים יקרים.
או לא.
אנחנו נצליח ביחד.
בסדר, בסדר, קלפר, שמענו.
גם לונה תהיה במשימה שלנו.
היו, אני מתה.
לא, לונה, כן.
זה עוד יקרה.
אם הם באמת עבדו עלינו, אני מתה.
חושבת שמיכל ואת חשבתם נכון עם לונה.
אם עבדתי עליכם ולונה לא נמצאת בספר הרביעי, האם אני גאון?
לא.
אבל אני אגיד לך...
אי אפשר שתגידו גם זה או זה.
אני אגיד לך למה, אני אגיד לך מה הסיבה היחידה, שאני לא מאמינה לך במקרה הזה.
מה?
כי איך אני יודעת שאלונה בספר הרביעי?
איך?
אני הולכת להוציא פה מישהו מאוד רע.
אמנון, נו מה?
אמנון, אני מתנצלת.
זה ידוע, זה ידוע.
זה כבר קרה, אבל זה כבר רוצה. אוקיי, אז איך אני יודעת? כי אז כשפגשתי את הבת המאממת של אמנון, את לונה.
הוא אמר זה בגלל הספר הרביעי.
אני חייבת יודעת שכבר רוצאת אותו.
קלפר, לחשוב שאתה בזמן הזה כבר אמרת לאמנון לעשות לנו את הקטע הזה, אני מצטערת.
אז אם כן, האם אני גאון?
אם אתה, אם זה אני, אתה סופר גאון.
תודה רבה. תודה רבה.
אין מצב.
אתם המאזינים לי עכשיו לקרוא לי הגאון קלפר, בבקשה.
בסוף, בסוף יצא מזה, אז כאילו אנחנו בסוף הסוף נגלה שלא היה, ואז מה?
אבל אז השאלה מי גאון, אתה או פשוט אמנון הוא גאון בעצם?
ואז אולי אם
דמות,
ואז אולי דמות משמעותית בספר הבא, אז בספר הבא תעבוד עלינו ותגיד, אולי כן תופיע, אולי לא, אולי זה...
זה היופי, סלמנתי.
זה בערך.
אולי תופיע, אולי תופיע, אולי לא, אולי זה, אולי זה.
זה שווה ערך לזה שהוא אומר שארי מת בסוף.
לא, זה סתם הוא עושה לנו.
אמרתי או שכן או שלא.
הוא אמר שהוא נרצח,
הוא שואל אותנו כל הזמן האם הוא חי, זה הכל.
לא, שנייה.
או שלא.
יש דמויות שלא ספוילר להגיד שלא ישרדו.
זה כבר אמרת לנו מהרגע הראשון.
לא מעט, והספרים הולכים ונהיים יותר אפלים עם הזמן, בסדר?
וואי וואי וואי.
מישהו שאנחנו אוהבים, תרמוז, תמצמץ.
כן, יהיו גם אנשים שאוהבים.
אני אמרתי שזה יהיה רון.
רגע,
לא, ובואי לך, מה פתאום?
טוב, חברים.
יש לי עוד ניחוש על מישהו שהולך למות.
מי?
סנייפ.
לא נורא, סתם אלה.
אמרתי מישהו שאתם אוהבים. טוב, עכשיו.
סתם אתה עושה לנו הפוך על הפוך, בגלל זה אני אומרת שזה יהיה סנייפ.
הגענו לרגע שמיכל רצה להגיע אליו, החבורה מגיעה למטבחים, דרך גאונית, דרך גאונית, לדגדג את הפרסק או את האגס, ולהיכנס למטבחים, ואז, כן.
ואז?
האיחוד.
קודם כל זה מאוד מרגש שדובי שמה.
נכון.
דובי!
דובי!
דובי! רגע, גם דובי נמצא פה
ברור.
בסטייל כזה.
רגע, יש לי שאלה, גם דובי נמצא פה ב-Rooms and Realms?
לא, יש להם פה איזה גובלינג, אבל ממש דומה.
באמת?
יו, אני מתה לראות איך הוא נראה, אתה יודע, אני לא יצא לי עדיין.
לא ראית הסרט עדיין?
ראית הסרט.
אנחנו נראה לך.
מה, לא ראית הסרט?
ראיתי סרט איתנו. את הסרט השני לא ראיתי.
היא נצטרך לבונה השלישית.
אתה חייב להבין.
זה יצא שתי דקות שראינו אנחנו את הסרט השני.
אתם לא הסכמתם לי לראות, הכנפתם אותי לחדר.
אבל הוא היה גם השלישי, לא?
לא,
הסרט הוא לא היה.
לא?
אני סיימתי את שני הספרים הראשונים בשלושה שבועות, את הסרטים לא ראיתי מכילה בשם הנהלך.
וואו, אנחנו צריכים לעשות לך השלמה של הסרטים, זה אחלה פרק.
יו.
פשוט אפשר להראות לתמונה, מה הבעיה?
תראה לה, תראה לה.
אצלי בנירה החדשה.
בינתיים, בוא נדבר על דובי, על האיחוד עם דובי.
מיכאל, בבקשה, אתה רצית להתחיל, אז תגיד.
לא, פשוט, קודם כל טוב לראות שדובי חי.
דובי.
ונושם.
נכון.
והכל בסדר, בגדול. והוא מחפש את עצמו, ומחפש עבודה, ולא מצליח כל כך, וזה, אבל בסדר, בסוף הוא יסתדר.
אבל הוא מצא עבודה, הוא מצא עבודה.
בסוף הוא יסתדר, ומצא, ונזכר.
לא, הוא עשה איזה טיוש.
עשה אחד ועוד אחד, ואמר, דמבלדור ייתן, יפה, כאילו, יפה. אני פשוט, כל הסיטואציה הזאת גורמת לי לרחם על ווינקי. ולתהות מי שחרר אותה.
קראוט שחרר אותה בגלל, דיברו על זה בספר קודם יותר.
הוא שחרר אותה?
הוא שחרר אותה בגלל שהיא נתפסה עם שרבית. עצם זה שהיא החזיקה שרבית.
כן, בגלל בתחילת הספר.
בטורניר.
זה לא בספר הקודם, זה בספר הזה.
בפרקים הקודמים.
קודם בספר הוא אמר.
כן. כן. נכון, בגלל שהיא כאילו הייתה שמה במקרה.
היא לקחה את זה קשה, היא גם לא מספיק בשלה לדעתי להיות עצמאית ומשוחררת. היא לא רוצה באמת.
לא ידענו עם דובי, כאילו, ארי לא חשב אם דובי בשל איזה או לא, הוא פשוט שחרר אותו. יכול להיות שדובי באותה מידה גם היה לוקח את זה ככה.
זה אופי אחר לדעתי.
בגדול נכון, כאילו, ארי שחרר אותו בלי להגיד לדובי מראש אני הולך לשחרר אותו, כאילו.
אבל הוא לוקח את זה יותר בקול, אני הגדרתי את זה כאילו, מה שראיתי והרגשתי עם עוד טיפוס מרצה. כזה, ובא לה עדיין שכל מיני, מה יגידו עליה, והיא עדיין
לא, היא עדיין בראש של משרתת, היא לא, עובדה שהיא לא פותחת על הבעלים שלה, והיא לא, היא כאילו עדיין בחוקים, למרות שהיא כבר לא מחויבת לזה, אבל היא לא משחררת מזה.
בדיוק.
אבל, כי הוא התחיל קצת לתת לו מידע על
מלפוי.
על המשפחה, כל ה...
הוא אמר לו שהוא דארק וויזרד.
אבל כאילו...
אגב, זה יפה שכאילו... זה יפה, זה מעניין שהוא מצד אחד כן חופשי, כן אמר להם, ומצד שני לא באמת עד הסוף.
בדיוק, הוא לא נדב את המידע.
הוא לא רוצה עכשיו 10 אוניות, הוא אמר, אונייה אחת מספיק, אני לא רוצה, הצלחתי להוריד אותו, הוא אמר, הוא הצלחתי להוריד אותו לאחד במקום 10.
איזה מצחיק הוא.
וגם כאילו שהוא לכלך על המלפויז, אז הוא לכלך עליהם אמנם שזה כאילו יפה.
לא, הוא לא פתח יותר מידע, אני מאמין שיש לו יותר מידע.
הוא הולך והרביץ לעצמו.
כן, אני אגיד, אז יש לי כאילו, הבאתי גם איזשהו קטע, כי החלק הזה בפרק תפס אותי בטירוף, כי אני חושבת שזה המחשה מאוד יפה שרולינג עושה, אותי זה לקח, אני לא יודעת אם היא תכננה את זה ככה, אבל אותי זה לקח למקום מאוד מיוחד מבחינתי, שאני מרגישה שאני מתמודדת איתו בחיים שלי כרגע, שכאילו אומרים שאנחנו מפחדים להיכשל.
נכון.
אבל... התכלס, באמת, זה שהרבה הרבה הרבה יותר מפחיד אותנו בחיים להצליח. וזה מטורף בעיניי, איך שכאילו, ומעבר לזה של להצליח, אנחנו גם מפחדים בעצם מהחופש. דובי מקבל ערימות של חופש.
נכון.
והוא מקבל את ההצעה מדמבלדור לקבל 10, כאילו, לא, איך קוראים לזה?
אוניות.
אוניות, כאילו, מבחינת התשלום העבודה. והוא כל כך מבוהל מכמות החופש שניתנת לידיו, שהוא פשוט אומר לא, 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 והוא נעלם בתוך המקום הזה. ורגע שנייה, הבאתי משהו ממש מעניין. קוראים לסיפור לוותר על המקל.
מתוך הספר חוכמת המזרח?
מתוך הספר חוכמת המזרח, כן. מעט ניסים במון. אני מקריאה. בארץ אחת, בכל האנשים היו עיוורים, היה כנס גדול בנושא יתרונותיו המופלאים של מקל ההליכה. הציגו שם מקלות בדגמים משוכללים, דורות של פיתוח מאז מקלות העץ הפשוטים שהיו בהתחלה. האגדה המקומית סיפרה על הצדיק הקדמון, אבי הבשורה, שטעה כמו כולם בעברונו, ונחבא לעתים קרובות, עד שיום אחד, באופן מסתורי, נתקל במקל, הוא הרים אותו, השתמש בו, ומאז השתנו לו החיים. המקל היה הצלה אמיתית, מקור לביטחון ואפילו לתקווה חדשה. דורות של עברים גדלו עם המקל, הלכו איתו לכל מקום, וישנו עמו ליד המיטה. מקלעים שיפצו מקלות ישנים, סופרים כתבו עליו ספרים, משוררים חיברו שירים, לכל אחד היה את המקל המיוחד שלו, שבלעדיו החיים הפכו להיות בלתי אפשריים. בכנס דנו במשמעויות הנסתרות של המקל, ואנשים הסכימו שיש קשר עתיק ונסתר בין מהות העיוורון להתגלות המקל בפני הצדיק הקדמון. שני דברים המשלימים אחד את השני ומקורם נשגב ועליון. אחרון הדוברים היה אחד שמעולם לא דיבר בכנסים. הוא חצה את העולם בזריזות ועלה לבמה בלי להשתמש במקל כלל. הוא התרגש מאוד, הודה למערכים ואמר לכולם שיש לו בשורה חדשה. מניסיונו האישי, אם זורקים את המקל ופותחים את העיניים, אפשר לראות את העולם. שערה קמה בעולם. אנשים שכל עולמם היה תלוי במקל הזדעזעו מעצם הרעיון. אחרים פחדו שזו רק מתיחה ושאם יקשיבו לעצה, סופם לטעות בהזיות אחר גורו יומרני וליפול לתעלה. הרעיון היה מהפכני מדי ואיש מהנוכחים לא היה מסוגל לראות שהדובר מדבר בעיניים פתוחות ושאת כל הדרך לבמה הוא עשה ללא מקל. אחד מזקני העדה קם ואמר שגם אם יש אפשרות קלושה שיש אמת בדבר, סופו של עניין לגרום רק לנזק לכולם. אם אחד מבני הזוג פתאום יראה והשני יישאר עיוור, תהיה להם בעיה. אם ילדים יראו יותר טוב מההורים, הם יפסיקו להקשיב להם. אנשים נעו בחוסר מנוחה. סיפורי הילדות עליהם גדלו, זיכרונות על מקלות ילדות שנשברו. המקל של סבא שמונח בסלון, למעשה מאות שנים של מסורת ותרבות עמדו בסכנה. וגם עשירי הקהילה שלרבים מהם היו מניות במפעלים לייצור מקלות הליכה, לא אהבו את הרעיון. הדבר עלול היה להזיק למחירות, והם העדיפו שאנשים יקנו כל שנה מקל משופר, במקום לאמץ רעיונות ריקים שיש בהם סכנה גדולה. היה איש אחד עם דעות פתוחות בקהל, שאמר שהוא מוכן לזרוק את המקל אם יגרמו לו לראות. האיש בלי המקל ענה לו שקודם צריך להיפטר מהמקל, ורק אחר כך אפשר יהיה לראות. כמו שחייבים להיכנס אל תוך המים אם רוצים ללמוד לשחות. הוא אמר שמקלות ההליכה אכן יש בהם יתרונות רבים, ולכן אין מה לבוא אליהם בטענות. המקל הוא רק מקל, הוא לא טוב והוא לא רע, פשוט מקל. והאמת היא שאין משמעות מיוחדת לעיוורון, ואין קדושה נעלה בעיוורון. ועם כל הכבוד למקל, היתרונות שבו לא משתווים ליתרונות של הראייה. זהו, זה הסיפור, ואני ממש אוהבת אותו, כי הוא מבחינתי כאילו קראתי את הסיפור של זה לפני שקראתי את, כאילו, את הפרק הזה,
וזה השלים לך,
ופשוט אמרתי פאק, זה אותו דבר, זה בדיוק זה, זה כאילו גם אדוני הבית ניתן לדובי בעצם, נכון. פה איזשהו, הוא כאילו נפתחו עיניו לעולם, וכולם מסביב אומרים לו, לא, מה אתה דפוק, מה אתה דפוק, כאילו אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה, אתה לא יכול, זה מסוכן, וזה, כשהוא מדבר על כסף, גם אדוני הבית האחרים מתרחקים ממנו, כאילו זה איזה מוקצה כזה, שאסור להתקרב אליו, ועוד שנייה הוא ידביק את כולם. ואני חושבת שדובי, אם אנחנו מדברים על אומץ, מאוד אמיץ במקום הזה, כי הוא נזרק למים, שלא, הוא לא תכנן את זה, כן, אבל הוא נזרק למים, והוא הלך ולא ויתר, נכון? לבד, וביקש, ועבר דלת דלת, ואמרו לו שלא, והגיע לאוגוורטס, וקיבל שכר על העבודה שלו, ועכשיו בא לי להגיד לו, יאללה דובי, אתה שווה גם 10, ואתה שווה גם 100 אוניות, לא רק 10 אוניות,
אבל
כאילו,
נראה לכם שווינקי מתישהו תתאפס על עצמה, וקצת תרים את עצמה מהמים, כי היא מרגישה לי שוקעת.
לא, נראה לי תמות מדיכאון.
וואו, אני לא יודעת.
כן. כולם כזה, היא לא רוצה, תאמין עם עצמכם, ומיכל, היא תעמוד בדיכאון.
לא, אני מסכימה שכאילו אין לי תקווה.
משהו בה אין.
מלנכולי.
היא לא משדרת תקווה.
היא לא משדרת תקווה, נכון.
אבל אולי זה...
אולי אבל אחד ירים את השני, כי בסופו של דבר, ברגע שאחד פה אופטימי
חיובי... אפשר שכולם יהיו אופטימיים, אפשר שמיכל ייתן את הדעה הלא אופטימית, זה בסדר.
לא, אפשר שהוא... מיכל, אין בעיה.
אולי זה ישתנה, אני לא יודע, אבל פשוט זה נשמע.
דעה לא אופטימלית.
לא, אני מסכימה ש... אני מסכימה עם מיכל, שווינקי לא משדרת לי כרגע איזה וייבים של אני הולכת להשתנות במקום הזה. אני חושבת שפשוט אני...
היא מגשדרת.
אני מת על המילה הזו, היא מצחיקה אותי כל פעם מחדש.
איך לקחו לי את קראוט, זה כזה,
כן. וגם אוהבת אותו, וזה, אני חייב להגיד...
אבל רגע, אני אגיד רק עוד משהו אחד.
רגע, היא קצת אוהבת מדי, לא? או שככה הם כולם אוהבים.
חכה, אנחנו נפתח את הסוגיה הזו עוד 3, 2, 1.
היא עיוורת, היא עיוורת לעולם שמחכה לה בחוץ, היא רואה רק את מה שהיא מכירה, שמוכר לה ונועה.
אבל את יודעת שאני באמת, באמת חשבתי על זה, מהבחינה שלה, אני חושבת שהיא מאוד טיפוס מרצה, ובגלל זה באמת היא נמצאת בסוגיה כזאת, ואני חושבת שאם היא תעבור על עצמה, ותשחרר מה יגידו עליה, תעשה מה שבא לה, אז דברים השתנו.
וזה מאוד מאוד קשה, כי תראי מה דובי חווה במקום הזה. הנה, דובי שחרר, והוא עושה את זה.
הוא מוקסה כאילו.
כן, אני מרגישה שכאילו הייצור הגובלין הזה, דובי הוא גובלין.
גם אדון הבית.
אני מרגישה שגם אדון הבית הזה, שבכולנו יש דובי קטן, ובכולנו יש ווינקי קטנה בקטע הזה. אני רציתי להגיד שדובי נתן לי כוח כשקראתי את זה. כי אמרתי, יאללה, לא אכפת לי מכל מה שקורה מסביב, מה יגידו, לא יגידו, מה יחשבו, לא יחשבו.
אני
חמת על שלי. אני, בדיוק. אני יוצאת לחופשי.
אז חשוב להיות להגיד ש...
סליחה, זה דרש.
לא דיברנו על זה בפעם הראשונה שהזכרנו את הגמדונים, את כל הסיפור שלהם, אבל אם אנחנו מסתכלים כמו שצריך, אז הדוגמה או הדבר שהכי דומה בעיניי לגמדונים, זה העבדות. העבדות בכללי, ובעיקר העבדות האפרו-אמריקאית בצפון אמריקה.
אפשר להגיד את העבדות הזאת, יש כל כך הרבה עבדות בכל העולם.
כן, אבל זו דוגמה מאוד מאוד ברורה, כי מה היה מיוחד שם? שהעבדים, הם היו רכוש לגמרי, ברמה של אין להם זכויות, אפשר לעשות להם מה שאתה רוצה, אפשר, הם לא יכולים לבחור, להצביע, כאילו מראש נשללו להם הזכויות, והם באו למטרה הזאת, והרבה פעמים הם שירתו, הייתה משפחה, והמשפחה, הילדים של הילדים שירתו כאילו ככה אלפי דורות, של עבדים, ואחד הדברים שמעניינים, זה שבעבדות, חלק מהסיבה שהחזיקה כל כך הרבה זמן, היא שחלק מהעבדים אמרו שטוב להם ככה, שכאילו הכניסו להם למוח שטוב להם,
זה לא שהכניסו להם למוח, כמו שהם רגילים.
כן, אבל גם אמרו להם שאם תהיו בחוץ, אתם לא תוכלו להרוויח כל כך הרבה, כי אתם אפרו-אמריקאים,
כי אתם נחותים. אבל זה מפחיד, זה מפחיד. עכשיו ווינקי מספרת שהאימא שלה, וסבתא שלה, וזה, ודודה שלה, זה דורות על גבי דורות.
בדיוק כמו עבדים, נכון, בדיוק כמו עבדים אפרו-אמריקאים.
ומה היא תעשה במצב אחר?
אבל זה אפילו לא, זה בזה שאני אומרת, אתה אומר, הפחידו אותם, אני אומרת, זה אפילו לא צריך בשלב
כזה. עד שסוף סוף,
עד שישרו את החששות של החלבגמן.
אני מוסיפה את חבר שלו.
את קראוץ'?
את קראוץ'.
קראוץ'. האם קראוץ' הוא הרע בעצם?
לא, 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 לא. בגמן הוא שם לחלוטין. אבל קראוץ' פתאום אמרתי, מעניין.
חשוד.
למה כל כך הרימו פה ואמרו, כאילו כמה שהוא חמוד ונחמד, ווינקי הרימה לו והרימה לו והרימה לו.
בכלל אמרו שהוא איש ישר כזה וקשוח ו...
כן.
נכון, וישר.
ווינקי גם אדון בית, שמואב.
וישר, 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 וכל מיני אמרו כמה הוא בסדר, והוא בסדר, והוא בסדר, אבל אולי גם לא כל כך בסדר.
אני חושבת שקראוץ' הוא קשוח כזה, אבל הוא לאו דווקא רע, ובגמן כאילו...
בגמן, עזבי, בגמן הוא שרוף מבחינתי מההתחלה.
וואו, מעניין אותי למה חשבת בזמנו שהוא רע. רק תחושת בטן?
אני גם, הכל תחושות בטן, ואני גם, אני חושבת ש... זוכרת שתראו אותו, אני אמרתי, אין מצב שזה התיאור, היה לי בראש כמו איזה פיטר. אני דמיינתי פיטר מההתחלה. היה לי בראש כאילו הוא כזה, אבל כנראה מבפנים הוא כזה.
מעניין.
אני חושבת שזה... ימי, ימי, שמגיע לשני כפיים.
לא, בוא נראה אם זה נכון.
אני אפילו אביא לך יותר מכפיים.
מה זה אומר?
אני אביא לך יותר מכפיים. אני אביא לך עוד חידה. מוכנים לחידה נוספת?
יאללה.
כן.
בבקשה.
אוקיי, אוקיי. אני מתה על הידיים של הקיפר.
לא רוצה.
תראי את הידיים שלו.
אובה, בואי לי.
תראי.
הנה.
כן, סליחה קיפר, נותנים לך לדבר.
כן.
בין גביעים ומדליות תבוא נקמה. התגנבו ארבעה בחשיכה בדממה. התחבולה הובילה מעבר לדלת. כבר עדיף להילחם בטרול עם נזלת.
וואה.
בוא נעשה שוב, בין גביעים ומדליות תבוא נקמה, התגנבו ארבעה בחשיכה בדממה, התחבולה הובילה מעבר לדלת, כבר עדיף להילחם בטרול עם נזלת. מדובר, שוב, בחידה מתוך הספר הראשון.
בחידה מתוך הספר הראשון.
דמות או כמה דמויות, ואיפה בעלילה. ושוב, תודה לאישי קופרמן.
בין גביעים ומדליות.
תבוא נקמה. התגנבו ארבעה בחשיכה בדממה. התחבולה הובילה מעבר לדלת, כבר עדיף להילחם בטרול עם נזלת. היה את הסיפור עם הטרול, אבל זה היה...
נכון, היה את הסיפור עם הטרול.
שירותים משהו?
נכון, זה היה בשירותים.
שנרשמו בו.
וואו.
מי אלה היו?
זה היה רון, הרמיוני, והארי.
יפה, נכון, אלה הדמויות.
נכון.
באיזה סיטואציה?
בשירותים, באיזה טקס זה היה?
זה היה כשהרמיוני נעלמה.
שהיא הייתה חתול? מה היא הייתה עם...
לא, לא, זה לא החתול. לא. לא, היא...
הייתה שם אישה שמררה בבכי אותה. בשירותים.
היה את ההזקה על הטרול, וכולם ברחו, ורק הם נשארו כדי לחזור לקחת את הרמני שהייתה בשירותים.
נכון. הרמני הלכה לבכות בשירותים בגלל שהייתה חתול, לא?
אבל היה רוח רפאים של אישה לא. שבכתה בשירותים, לא?
מרנינג מרטל.
חדה.
כן.
כן.
נכון.
מור קלפר?
לא בדיוק.
האישה.
בין גביעים ומדליות, יש לכם את זה מול העיניים. תבוא נקמה. התגנבו ארבעה בחשיכה בדממה. התחבולה הובילה מעבר לדלת. כבר עדיף להילחם בטרולים נזלת. שלא יעזרו לך פה, הלו.
לא עוזרים לי, אף אחד לא עוזר לי.
התגנבו ארבעה בחשיכה.
מתי הם התגנבו בחשיכה? ארבעה. מי הרביעי שחסר לנו? רגע. הארי, רון, הרמיוני? מי הרביעי?
לא נביל.
נביל, יפה. מתי הם התגנבו?
כן.
מתי הם התגנבו בספר הראשון?
למנהרה?
בסוף, לא?
לא בסוף, לפני הסוף.
למערה? מהשירותי?
קלפר, אנחנו בני 28, לא 14.
הזיכרון שלכם הוא טוב. טוב, אני פוסל את כולכם.
רגע,
מה? עוד רמז אחד, עוד רמז אחד.
אני זוכר את המוזיקה שכתבתי לזה.
הרגע שבו הם גילו ש...
הם התגנבו לאנים עלי, איזה גרועים
אנחנו... זה קרה בפרק דוקרב וחצות.
מה היה במטבח? מה היה?
איזה דוקרב וחצות היה אמור להיות בספר הראשון, אתם זוכרים?
מלפוי ו...
כן, שלא קרה, שלא קרה. ואז מה?
ואז...
מה הם גילו?
מה הם גילו?
משהו אחד שהוא בעצם שלושה.
את המפלצת.
את המפלצת, את פלאפי, תודה רבה.
את פלאפי.
מינוס נקודה לכולכם. הייתם פשוט גרועים, תודה רבה.
איזה עלובי נפש אנחנו.
יפה. טוב, אתם זכיתם בפרס. אתם יודעים מה הפרס?
מה?
לעבור פשוט לפרק הבא, בלי שום דבר.
אז זכינו בטרולים נזלת?
בדיוק, טרולים נזלת בחדר השני פה. אז בפרק ה-22, בפרק 22, פרופסור מגונגל מודיעה על נשף חג המולד, חברים, נשף. והמסורת החשובה שלו, ואז לוקחת את הארי לשיחה בצד, כדי לספר לו שהמתמודדים צריכים לרקוד עם בני ובנות זוגם כמופע פתיחה. רוקדים מכוכבים, מכאן הפורמט יכול להיות שגנוב.
אולי, אולי.
ארי, טון טון, טון 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 טון. בפייטריון שלנו אני רוקד, סתם.
יפה.
ארי רוצה להזמין את צ'ו צ'אנג, אבל היא כל הזמן מוקפת בחברות. בינתיים, כל הוגוורטס באווירת חג, בעיקר הבנות, אבל גם המורים, וארי מורח את הזמן שדרוש כדי לפתור את הרמז שבביצה. ובזמן שתירתו תלמידי הוגוורטס מתכוננים לנשף חג המולד, ארי ורון נשארים מאחור בלי בנות זוג. ברגע של אומץ, בלבול או חולשה, רון מזמין את פלר דה לקור לנשף, ולא מחכה...
פלר דה לקור.
כן, חיכיתי לי, לא.
פלר דה לקור.
ולא מחכה אפילו לתשובה השלילית, חבל כי כבר חלמתי על חתונה עם ויזלי. הארי מנסה להזמין את צ'ו, שכבר סגרה את הדייט עם סדריק, ואז ברגע של חוכמה... צ'ו, 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 נו, זה, אני ככה אומר. ואז ברגע של חוכמה, רון מגלה ש... הרמיוני בת. הוא מנסה להזמין אותה.
הם יהיו באחד.
את לא בן.
את אולי מתנהגת כמו בן.
אולי חברה שלי, אבל את לא בן. אבל היא טוענת שהיא כבר נתפסה, נתפסה או לא, אתם אומרים? תכף תגידי, עוד לא, 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 עוד לא.
כן, כן.
בקרוב.
אנחנו יודעות מי על ידי מי.
רגע, רגע, רגע. לא להגיד לי, שנייה.
זה היה לי ברור, מה היה הראשון.
לבסוף.
הרמני?
רגע, שנייה.
ברור.
לא להגיד.
לא אמרו, אנחנו החלטנו.
שאני ואילור, אני קורא אתכם לסדר. עוד חכו.
אנחנו מתרגשות.
תראו את הבנות, זה ממש כמו נשף.
אנחנו כמו הבנות הצמחניות מהדשא.
אנחנו מכינות המסיבת רווקות, נעשה פה את המסיבת רווקות?
של הרמיוני ב...
של הרמיוני זה קלאסי פה.
קרום, קרום.
אמרתי לך לחכות.
סליחה, אנחנו מתרגשות.
ואז ברגע של חוכמה, רון מגלה שהרמיוני בת, הוא מנסה להזמין אותה, אבל היא טוענת שהיא כבר נתפסה. לבסוף, ארי מזמין את פרוותי, ואחותה תומה אמורה להיות השידוך של רון, שזה יפה ככה מגזרי. ממש אהבה מחושפת את הפרק הזה. כן, בנות, מה אתם חושבות עם מי?
רגע.
מה, אתה מכין את המסיבת רווקים?
לפני הסיפור האהבה, וכל המשולשים שיש פה וזה. שמתם לב שיש בהוגוורטס גלק?
מה?
גלי קסם?
אוי, אהבתי את זה. אפשר לעבוד שם?
זה לא בהוגוורטס, זה בעולם
הקסמים. אפשר להגיש קורות חיים?
עכשיו, כמו שיש...
זה רק בעברית יש, באנגלית אין גלק.
זה משהו עם זכות יוצרים או שאני יכול...
לא, רגע, שנייה. כמו שיש גלק, שזה גלי קסם, שזה בעצם גלי צהל שלנו.
כן.
אז הנה עוד כמה כלי תקשורת שיש בהוגוורטס.
נו, יאללה. אופה.
איך אני אוהב שהוא מכין?
העיתון הוגוורטס היום.
יפה.
הערוץ קסם 12.
אופה.
האתר קדברה עם סימן קריאה.
גדול.
וכמובן, תחנת המוזיקה המופתית, גלגלק עם תוכנית הבוקר האהובה, ממלכה בדרך.
יפה מאוד. דרופ דה מייק. מיכל, אתה יכול ללכת. אתה יכול ללכת לגמרי.
אני יכולה להגיש מועמדות להגיש את הבוקר?
לא דרופ דה מייק. מוזמנת. דרופ דה וונד. דרופ דה וונד.
תהיה לי פרוטקציות.
גלי קסם.
על השקעה יתרה.
מה שקורה עכשיו, אתמול, אחר כך, מתי, כל הזמן.
תן לי את התוכנית האהבה. תבחר לי שם לתוכנית האהבה בין 10 ל-12 עליי.
לא, אין לנו תוכניות אהבה, זה תחנת רדיו חדשותית.
לא, יש פה נשף, אבל חייב.
אני רוצה, אני אעשה את הגוסיפ, את אחריי מה?
אני...
את הוולנס.
תרבות.
סגור.
אני
אקול הג'וס ואת
אחריי. אני רוצה שאתם תשאירו לנו את השיר המוכר בו המאמינים.
מה?
מה זה השיר הזה?
זה לא עולה עכשיו.
מה זה השיר הזה?
זה שיר דתי כזה.
שאיך הוא? זה כזה...
אני לא יודע, זה שיר חג מולד. זה שיר חג מולד.
זה כזה כאילו תפילה
כזאת. אבל זה שיר של ארי פוטר או שזה שיר של חג מולד באמת?
זה שיר לטיני כזה שיר.
אה, באמת?
חג מולד, כן.
הבנתי, אוקיי.
ג'ינגל בלס.
כן, בדיוק. כזה רק לא.
רגע, קלפר, אתה רוצה שם לפרק?
השם האלטרנטיבי של שני.
במילה אחת, ואם אנחנו דיברנו מקודם כל כך הרבה תוכניות, 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 יש לי פשוט עכשיו לרגע כבר בשלוף את אופירה וברקו עם מילה אחת.
נו.
ביטחון. אם היה להם ביטחון לאורך כל הפרק הזה, הוא כבר מציג את צ'ו מהרגע הראשון, ואולי בכלל ממתין.
צ'ו.
אז הוא משיג אותה מההתחלה, ואולי הממתין, והכל היה מתנהל בצורה אחרת, ורון כבר היה משיג מישהי שכאילו היה רוצה מהשנייה הראשונה, והכל היה קורה בצורה הרבה.
אבל הם בני 14.
די, נו,
את רואה, זה מעצבן שאומרים את זה.
נורן.
זה מעצבן שאומרים את זה.
אבל כאילו מרגיש לי שבתור בן אדם שחולה על אתגרים, או יותר נכון, שואפים שהוא ייהנה מהאתגרים ויבצע את הכל כמו שצריך, פתאום רגליים קרות.
כן, בסדר, אני מבין את זה, מביך בגשת לבחורה, אני זוכרת איך היו, איך הציעו לי פעם,
חברות?
בגיל, בכיתה ד', שלחו פתק, מכירים את הפתק? כותבים פתק?
רוצה להיות חברה שלי.
רוצה להיות חברה שלי, ואז זה מגיע באמצע שיעור, אימא לאיזה התרגשות, כאילו מינימום, עכשיו זכיתי בלוטו.
רשמו לך שם, או שזה כאילו רשיתם עוד כזה, ריש, אלף, בית, כזה, כל מיני כאלה?
כתוב, כתוב שם.
לא היה לכם את השרשרת?
אני אומרת לך, אין דבר יותר מרגש לילדה בכיתה ד' לקבל פתק, רוצה להיות חברה שלי. זהו, ואז אתה עונה בחזרה, כן? וזהו, לא, כאילו לא מדברים יותר חיים, אבל אנחנו חברים.
חוץ מזה עם מי שיצאתי, ממש 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 סנובית, ואז היא עושה פרצוף.
ואז היא עושה פרצוף.
כן, זה.
אני אמרו לי, לא, אני ניגשתי בכיתה ג' או לא, ד' או ו', ניגשתי לזה מישהי, ואמרתי, מה, תהיה גבר, תהיה אמיץ, תהיה זה. ניגשתי, אמרו לי לא, לא רק שאמרו לי לא, אח שלך, איזה בא להרביץ לי.
מה?
כיתה אחת.
אבל קלפר, זה שניגשת פנים מול פנים, זה להוריד בפניך את המצנפת שוב. כי בגיל הזה, למי יש אומץ, כותבים פתק, לגשת פנים מול פנים, זה כאילו, אתה חודר לי למרחב הפרטי בן אדם, אל תיגש עליי פנים מול פנים.
את יודעת, אצלנו.
זה כבר לקחת לי לכיוון אחר.
לנו היה שרשרת.
אני
צוחקת, באה אליי איזה חמוד מהכיתה, עם שרשרת של חצי לב, ואצלו זה היה חצי השני.
זה הגזמה.
בדוק. בדוק זה היה...
משקיעים בשבילי, יקירי.
לא, לא, היה לנו... רגע, את מהזוג הזה, הבנתי מי את עכשיו, סליחה. סתם, היה לנו את הזוג הזה בכיתה, שכאילו בתחילת כיתה...
לא, לא היינו הזוג הזה, לא הסכמתי.
לא, לא היה לך זוג?
לא הסכמתי.
לא הסכמתי.
שאני יודעת, אני חייב להגיד, זה הרגע. אני נתתי לך חברות, ואת אמרת לי לא.
לנו היה זוג בכיתה...
הבאתי החצי לב, ולא לקח.
לנו היה זוג בכיתה, שהוא הציע לחברות בתחילת השנה, והיא אמרה כן, והם כאילו היו הזוג של הכיתה. עכשיו, הם לא באמת היו זוג.
פאור קאפל.
הם היו כמו דניאל פרץ ונועה קירל.
עד שהוא קנה לה, עד שהוא קנה לה שרשרת לב חצי חצי, והם הסתובבו עם זה. ואני אמרתי, יואו, הלוואי שיום אחד מישהו יקנה לי שרשרת חצי לב, חצי לב. לא, היום אני לא מעוניינת בחצי לב. אני מעוניינת בלב שלם, ושיהיה מייל סם.
כי את בת?
כן, היא בת 28.
בת 28, מטר ואילהור וקצת.
אחד השלום היפה.
היא מצנפת על הראש. ושיער בלונדיני כמעט.
השיר זה 24 נראה לי.
בסדר, לא משנה, המצאתי.
בת
20. זאת מילה היחידה שהפריעה.
מטר ו-60 וקצת.
רגע, אז רגע, בנות. מי בן הזוג של הרמיוני גריינג'ר?
אחד, נגיד את זה ביחד.
3, 2, 1.
קראם.
וואו.
ברור.
תמימות דעים.
חד משמעית.
רגע, רגע, אז אם נעשה לה פה.
אולי מאלפוי.
רגע, אם נעשה לה פה את המסיבת רווקות, האם נקבל ככה איזה...
30% הנחה?
כן.
אתם יודעים, דיברתי עם גילד המנהל פה בהפסקה.
Rooms and Rams.
והוא אמר לי שכל מי שמאזין מעבר לזה שה-20 הראשונים, אגב, אני מזכיר לכם, יש פה כל מיני אותיות שמתחבות לכם, אתם צריכים למצוא אותם.
נכון.
אז
לא לוותר על החידה.
כן, להרכיב מילה, וקבלו 300 שח מתנה פה בהזמנה. אז מעבר לזה, כל מי שיגיד פוטרקאסט, חיקות קופון, יבוא, יזמין, ירצה להזמין איזה חוויה פה, משהו מגניב, קוד קופון, אז הוא יקבל פשוט הנחה.
אבל אני אסביר מה זה אומר חוויה, מה זה אומר חוויה, כאילו אפשר לבלות פה ערב שלם, עד 8 אנשים יכולים להגיע לכאן, ואפשר כאילו לבוא לסגור ערב, לעשות מלא משחקים וכזה.
הכי פן בעולם. וזה גם שונה מיציאה שגרתית רגילה, את מפעילה את המוח, את חושבת ביחד, את צוחקת, זה ליצור חוויה, ואני חושבת שזה באמת לכל הגילאים.
מי אתה חושב שהרמיוני יוצאת איתו?
אני לא יודע. מי אתה חושב? אבל, המשולש שהיה צריך להיות בטורניר, עבר להיות משולש אהבה, בין הארי, צ'וצ'אנג, וסדריק. הפך להיות שם משולש.
מכל השמות בעולם, סדריק.
כן, זה...
מקם מתחת לחדורה.
אתה לא סיפרת לנו שזה הולך לת... כאילו, אני מרגיש שאני בלגעת באושר עכשיו. מה?
ומה רע בלגעת באושר?
משחק החיים,
לא יודע.
משחק החיים.
מיכאלה, לא יודע מה.
אני לא זכרתי שצ'ו צ'אנג היא שנה מעל. כאילו, הרי...
בוגרת.
כן, הרי הולך על נשים גדולות יותר. קוגרית, כן. אבל אני אגיד לכם מה רגע חזרה שנייה לניחוש שלי ושל שני, זה ברור שקראם בסוף הציע להרמיוני, והיא כמה שהיא נגד, היא הסכימה, והסיבה שהוא הציע לה זה בגלל שכולם עפות עליו, והוא לא מעוניין בזה, הוא רוצה דווקא, הוא הכי נמשך למי
שלא
סופרת אותו.
אבל הרי גם מקבל פתאום הצעות, פתאום סלב.
אבל לא ממישהו באמת רוצה, ואם הוא הפועל בביטחון, הוא היה מסיד את מישהו הוא חלם עליה.
עובדה שכל ההצעות שהארי קיבל, הוא סירב להם, כמו שכנראה כל ההצעות שקראם קיבל, הוא גם סירב להם.
שהוא סירב בלחץ, זה המצחיק.
אבל אז לפתע, הוא הגיע לסופריה, והוא ראה את הבחורה המסתורית הזו שיושבת שם גם עם ספר ביד, ואז הוא ניגש ואמר לה, את.
לא, זה לא יפה, אבל זה בלית ברירה. הוא מה שנקרא, איך קוראים לזה? זמן פציעות.
ריבאונד.
הוא היה בזמן פציעות כבר, לא הייתה לו ברירה, הלך
לדבר
הראשון.
כן, יאללה, יש לך דופק בו, יאללה. כן, קדימה.
את דושמת, יאללה.
בואי.
לא, כשרון הציע ל...
וואי, היחס של רון...
לא יפה, זה לא יפה, אבל.
למיוני היה...
היי, את בת.
היה קיצוני בפרק הזה.
אבל אתה יודע, זה כמו הילדים שאומרים שמושכים בצמות שהם אוהבים. זה בסוף יהיה משהו, נו.
אני חושבת
שזה... כנראה שכן, אבל עדיין זה היה כאילו, זה היה too much כבר, זה היה...
איך היא לא...
לא, 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 לא.
אני חשבתי, אני קיוויתי בהתחלה, כשכאילו התחילו לספר על זה שצריכים לבחור דייטס.
שארי עם ג'יני, או עם צ'וצ'אנג.
אז לרגע חשבתי שאולי ג'יני וזה, ואמרתי...
אני חושב חילופים.
וחשבתי שרון והרמיוני יהיו ביחד, שהם כאילו יתקרו ויהיו ביחד, זה מה שקיוויתי.
ואז התפתח שם סיפור אהבה.
כן, זה כאילו היה התקווה שלי.
למרות שהחלום של הרמיוני, הייתי בטוחה שזה יהיה סדריק בכלל.
לא, 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 הרמיוני. זה לא עושה לה את זה הדברים האלה, את מבינה? היא צריכה או גדול באמת או כלום, היא חזקה, היא לא תלך על סדריק, סדריק הוא משהו באמצע כזה. אבל זה כאילו, זה קצת כואב לי הקטע.
זה ניתוח מעניין, ניתוח דמות מדהים.
אני חושבת ש...
אני מתה על הפרק הזה, תקשיב, זה כזה כיף.
ידעתי שאתם דעוף על הפרק הזה. אני ומיכל כזה מתים פה בפרק הזה.
זה קצת צורם לי פשוט.
לא, זה פרק נחמד, אבל כאילו... לגעת באושר.
סמדר שירי כזה. נכון, סמדר שירי?
לי זה צורם פשוט איך שהפרק יסתיים. כי כאילו, זה לא יפה שהם כאילו הולכים על ה... יעני,
אבל
הבחורות.
אבל לא
עשו
שהם יעשו שהם ילכו בלי אף אחד?
וואלה, אתה יודע מה הם היו עושים אם היו הכי גברים בעולם?
עובדים ביחד.
No. בדיוק מה שבאתי להגיד. אם הרי ורון היו אומרים, אנחנו לא לוקחים בלית ברירה מישהי שאנחנו לא רוצים לצאת איתה, אנחנו נרקוד ביחד.
הרי ומאפול. איך לא היו עושים את זה?
הרי ורון, הם היו יוצאים הכי גברים רצח.
טוב, רגע, אני רוצה שנייה, יש איזה טעות שלא טעות, יש איזה משהו שאחת המאזינות, מירב שפיר, אמרה לי, ותכלס איזה תיקון שכזה כדאי להזכיר אותו.
כן.
אני לא אומר בדיוק, אנחנו כל הזמן מתייחסים לדורם שטנג לבית ספר, שהוא בא מגרמניה או משהו כזה.
נכון.
ואם אתם זוכרות, ויקטור קרואם הוא מייצג מדינה אחרת.
אבל דיברנו על זה בפרק הקודם.
בולגריה.
דיברנו על זה בפרק הקודם.
אז רק להגיד שנכון, הוא מייצג את בולגריה, זה לא אומר שזה בולגריה, אבל...
אבל זה גם לא אומר שזה גרמניה.
לא, זה אמרו שזה מזרח אירופה.
מזרח אירופה, רק אומרת את זה.
בגלל זה דיברנו על זה, בגלל שאמרנו, בפרק הקודם דיברנו על זה, שוולדמורט עכשיו אמרנו שנמצא ב...
אלבניה אמרת, נכון.
אלבניה, ואז אמרנו שאולי זה בכלל מדינה אחרת.
לא בדיוק. השאלה שלי, איך ויקטור קרום, אם זה הוא, באמת התחיל עם הרמיוני? מה המשפט פתיחה שלו?
אפשר להשאיר את הספר שלך? משהו
כזה?
אני יודע לעשות תרגיל, התחמקות, משהו מדהים.
אני אראה אותך בעוד מקום חוץ מהספרייה?
וואו, אני חושבת שזה הרבה יותר פשוט מזה, שהוא כנראה פשוט ניגש אליה ואמר לה,
היא רוצה את חברת שלי?
פשוט אמר לה, היי, מה שלומך?
אולי פשוט
I just met you.
אולי פשוט אמר לה, תקשיבי, אבא שלך סניץ' כי תפס לי את הלב או משהו כזה. ועכשיו חברים, אני רוצה, בפרק הזה לא קורה הרבה חוץ מזוגיות, קצת דברים כן נדבר עליהם, אבל בעיקר, ארי יש לו בעצם דייט לנשף, וגם לאירון כנראה, לא בטוח אולי, ובגלל שלא קרה המון בפרק הזה, בא לי שיהיה אקשן, חסר לי קרב כזה. לא חסר לכם איזה דו קרב כזה?
שיהיה בין סדריק לארי.
בין סדריק לארי.
ברור.
אולי בין אילור למיכאל.
אז כן, אני מעדיף דו קרב בין אילור למיכאל, ואנחנו נעשה את זה ממש עכשיו בעזרת הקיפר שלנו. קיפר, אולי שיהיה לו מיקרופון לקיפר?
אפשר?
רגע, ניתן לו מיקרופון, שנייה שנייה קיפר,
חכה
רגע.
אני כל פעם בלחץ מלראות אותו, אתה יודעת?
ככה מיקרופון מיותם.
זה מפחיד, זה מלחיץ.
מיקרופון מלחוטי מיותם?
לא, גם יש לו שיקויים, הוא הולך להרעיל אותנו.
אתם כבר מורלים, נשמע, שתית מהמים?
שתיתי מהמים.
זה לא בדיוק מים.
אתם הולכים עכשיו להשתתף בדוק רב קוסמים. לכל קוסם, שרבית קסמים וספר קסמים.
הנה, נראה להם, זה השרבית, זה הספר.
כל קוסם בתורו יכריז על הקסם שהוא הולך להטיל ויגלגל קוביה. אם התוצאה תהיה גבוהה מספיק, הקסם יפגע. אם התוצאה תהיה נמוכה מדי, הקוסם יפגע בעצמו. ואם התוצאה לא תהיה גבוהה מספיק ולא נמוכה מדי, אז הוא פשוט קוסם לא טוב ואולי לשקול להחליף מקצוע. בבקשה.
טוב, בדרך כלל זה קורה פה דוק רב הרבה יותר ארוך מה שאנחנו נראה עכשיו. אנחנו נראה דגימה, כי אין לנו פה מספיק זמן.
למה צריך את זה?
זה הקוביות.
זה הקוביות שלך.
זה הקוביות. יש לי את זה.
אז יש לך קוביה.
בוא, גאה, אתה יכול להשתתף, זה בסדר, אנחנו נראה את המחורי הקלעים קצת, לא נורא. בוא נראה מה קורה פה, כן.
מה? זה בסדר, נכון?
קוביה שיש לה עד 20, המספר הוא מ-1 עד 20.
אבל רגע, אתה לא יכול להראות את מאחורי הקלעים, אתה צריך להסביר, כאילו אין בעיה, הוא יכול זה, אבל חשוב לי להסביר למאזינים שלנו שיבינו, שכשמגיעים לחדר הזה, גלעד לא מסביר מה קורה.
נכון, הקיפר.
זה רק הקיפר. נכון. והקיפר הוא בדמות בצורה מטורפת, כאילו, הוא לא יוצא מדמות.
אני רציתי להכין קפה, והוא לא אוהב מה אני רוצה.
אתם פשוט נכנסים לתוך חוויה מטורפת, זה ממש כאילו עולם מקביל. נכון. אם נשאל אותו משהו, לא יודעת מה.
איפה יש ככה וככה?
כן, איפה יש המבורגר בסוף הזה, אז הוא לא ידע על מה אנחנו מדברים בכלל.
הוא צעק עליי פעם אחת.
הוא צעק עליך?
כן, פעם ראשונה. טוב, בוא נלך לדוקרה, ומיכאל ואילור, אתם מוכנים לדוקרה שלכם?
מיכאל, אני בחרתי כבר את הקסם.
רגע, לכל קסם יש מספר, נכון? אילור, תגיד מה המספרים שיש.
אז רגע, שנייה, אני אסביר. קודם אני רוצה להיכנס לעמדה, אוקיי?
יאללה.
אז אנחנו ככה, יש לי את השרביט שלי, ומיכאל, אני בחרתי את פיצוץ נוצות, ניצוצות, פלאר בלאסט, אוקיי?
אוקיי.
והקסם הולך ככה, אם יוצא לי יותר מ-10, אז בעצם אני מפציצה אותך,
כן.
ואם יצא לי פחות משתיים, אז אני מפציצה את עצמי.
בין לבין, את לא קשורה למקצוע.
אז אני לא קשורה למקצוע.
אוקיי.
אוקיי, מלא. יש פה קובייה מיוחדת, שיש עליה כאילו 20, כאילו יש עליה המון איזה. אימאלה, מיכאל, אני בלחץ. אני צריכה להרוג אותך.
לא הראשונה שאומרת את זה.
מה, את עצמך?
יצא לי שמונה, לא, לא, לא.
היא לא במקצוע, היא לא במקצוע.
אני לא במקצוע, נכון, שמונה.
רגע, עכשיו אני עושה לך אותו קסם?
כן.
אותו קסם, אוקיי.
אם אתה מנצח אותו, ניצחת.
לא, לא, הוא לא ינצח אותי.
20.
איזה שקרן, זה לא 20.
בחיי.
ב-20 אתה פשוט מעיף אותה. זהו, ניצחת את אילור, ואחרי זה נעשה גמר.
אבל אתה צריך לעשות לי בכזה, כאילו, כזה.
וינגרדיום לוויוסה. שו. יפה.
כן. אמנם אני ככה נזרקתי מהמקצוע, אבל אתם לא שמתם לב שמיכאל לא נכנס לזה. מיכאל, זה מנצח בתזמורת. זה כושף.
למה, עשיתי ככה?
מחשף.
כושף. כושף ראשי.
עברית שפה קשה.
זה מחשף.
אפשר קובי אחת?
יאללה, הפסדת. כל אחד. יאללה.
למפסדים תמיד יש תירוצים. אתם מבינים? שאני, את הראשונה?
יאללה.
שאני.
קדימה.
אני אגיד לו, תעשי, תעשי לו את זה. תעשי לו את זה.
טוב, יקרי. אני עכשיו עשה את כישוף מכות הברק.
אני גם בחרתי בזה. בוא נראה מי יבריק.
אני הוא איש הברק במאה... סליחה.
מיכאל, יפה. אתה פורח פה.
זה השיר טוב.
אז רגע, איך הולך של דנה פרידר?
לא, זה נער חשמלית.
נער חשמלית.
לא, ילדה הבאה.
אז אני נער חשמלית ואתה...
אמיתית.
אני איש הברק. יהודה לוי
לרגע, כן.
יהודה לוי, תמיד רציתי להיות.
טוב, אז ככה. אני הולכת להפציץ. אתה מוכן?
כן.
3, 2, 1, אקשן. 10.
זה אומר שאת יכולה לעשות לי משהו?
לא.
לא, את צריכה... 10 זה כלום.
אני מתחילה ב-10. המינימום זה 10.
לא, 10 זה קוסם גרוע.
10 זה קוסם גרוע.
צודקת.
אז...
פגע בעצמך.
אוי ואבוי.
אוי ואבוי. עכשיו, בבקשה.
תעשי לך חשמלית עליך פייפן.
יתם, אתם מדעו אותי אחרי זה, בבקשה.
רגע.
שימו לב. מוכנים?
כן.
רגע. מאחורי הזה יש לך.
אבל תגיד קסם אמיתי, מה זה?
אני לא יכול להגיד סתם קסמים.
תשאיר, תשאיר את הלבי.
עבדה קדברה.
יפה. אמא לאה, הוא הרג אותך. עבדה קדברה.
יותר כמה? 4. אני מת ממש כאילו.
עבדה קדברה.
אני מצטער, מיכאל. פשוט הבסת אותנו, אני חושב. אגב, לא סיימנו, יש לכם עוד משימה אחת סודית. תכף נדבר על זה, זוכרים את הצבעים?
פאק.
תתכוננו. אבל לפני זה אני רוצה לשמוע מה מדד הפוטריות שלכם. אז מה מדד הפוטריות שלך, מיכאל?
אני חושב שאני על 7.
מעניין אם יש מאזין שלא התחיל מעונה הראשונה בתחילת הרביעית
שלא מבין
ולא מבין למה 7.
לא, כולם יודעים.
נכון, בסדר. אילור?
אני מיכאל, 7 סולידי.
7 ירדת?
7, כן.
וואו,
פרקים סבבה, טובים, נייס, זה פה, שם, לא סי אקשן, לא זה. אחלה, 7, סולידי, טוב.
אבל אני יודע מי כן תאהב, תן נובלה. ואני מחזיק ממך, אני
מחזיק
ממך על 9. אני מחזיק ל-9 פה, שני.
למה אתה מכיר אותי יותר מדי טוב? זה לא בסדר. ברור ש9.
9, חברים.
גדלתי על הגד בושר, גדלתי על סמדר שיר, גדלתי על לאב איזינדיאר כל הזמן. בבקשה, קיבלתי.
אני
דמי
נטרי כזה, אומר, עם הגב, תשום מאחוריו, צ'ו, אני כבר שאני רציתי להגיד לך את זה.
כל כך.
ואז רואים את צ'ו מאחוריו, כאילו בפוקוס, צ'יינס פוקוס, אבל אני כבר עם סדריק, אני לא יכולה.
אבל ככה, לכאן הראש שהוביל אותי, אתה מבין, אני שם הייתי, ולכן אני נתתי את 9 שלי. חד וחלק.
יפה מאוד.
נראה מה בהמשך.
טוב, חברים, עכשיו אני אמור לשאול אתכם איפה אפשר למצוא אותנו. ותמיד אתם מסתבכים אם נזכור את זה. אבל לפני זה, יש לה קיפר שאלה.
אוקיי.
כן.
קיפר, קח את המיקרופון מיותם. מיותם רוזנטל, המלך שעשה פה בינתיים, אני אספר לכם, עבודה מדהימה. כל המצלמות, כל התאורה, כל האולפן שקם פה בחדר הזה, זה בזכות יותם המדהים שלנו, יותם, אין עליך.
יותם, נעשה לך כישוף, אבל טוב.
הביקור הארוך שלכם עשה אותי מאוד צמא. בבקשה, הכינו לי שיקוי, והשיקוי הטוב ביותר יזכה את הבית שלו ב-10 נקודות.
10 נקודות, אני רוצה את ה-10 נקודות.
השאלה איך מכינים שיקוי. אז אם תשימו לב שפה מאחור יש לכם עמדת
שיקויים. אני יודעת איך מכינים שיקויים.
יש לפי צבעים. אבל הסדר של הצבעים...
זה מה שהוא אמר בהתחלה.
כן.
גדול.
לא הבנתי, אני צריכה להכין את 8 שיקויים כאילו?
לא.
כמה זה היה?
לא, שיקוי
רק
אחד.
שיקוי אחד בסדר המתאים.
בסדר של הצבעים שהוא אמר.
מישהו פה מעז לנסות? תראו, מה שגם מיכל עושה עכשיו, הוא צריך ליצור שיקוי לפי הצבעים, בסדר של הצבעים.
הבנתי, כי יש...
שנאמרו בהתחלה.
כי יש בעצם כמה צבעים של
כן,
שיקויים, ואני
שיקוי
צריכה להרבב.
המרכיבים פה זה מספר מספר צבעים, וכל צבע הוא בעצם, הוא צבע אחר, והוא טעם אחר, והנה מיכאל מוזג את השיקוי. עכשיו, זה קטע מגניב פה, כי יש פה שיקויים ממש טעימים, כי זה, זה שתייה
כזה שתי.
מגניבה. זה שתי ומגניב.
זה לא למות.
מיכאל, ספר לנו מה הסדר של הצבעים.
כתום, כחול, כתום, אדום. אולי זה לא היה אדום? לא, זה אדום.
אין זמן לחשוב, לך עם הלב שלך.
זה הכל, כאילו זה פשוט.
ועוד כחול, וזהו.
תוסיף אבקת קסמים.
וזה אחיד כאילו? אה, כן?
כן. זה כמו בשיעור של סנייפ, שבסוף אנחנו ניתן לך לשתות מהשיקור שלך.
כן, בדיוק.
כן, לא צריך יותר
מזה. זהו, תן איזה ערבוב.
מה, ניסרת?
כן.
תן איזה ערבוב, אבל בצורה שיראו מלמעלה, מלמעלה שיראו אותה.
תחזיק מלמעלה.
יתפוס אותו בזל בובים. אתה טועה.
איך הוא פחד מהקיפר?
מיכאל לחוץ. מיכאל קצת לחוץ מהעניין הזה שהקיפר יושב לידו. עומד לידו. מיכאל שותה, אם מיכאל ימות. מיכאל, מה אתה אומר?
מתוק.
מתוק. אבל אתה לא מת. קדימה, אילור.
יאללה, תורי.
יאללה.
אילור. כן, בסוף הוא יגיד לך מי הכי קרוב. ומי זוכה בפרס. אילור ניגשת לעמדת השיקויים, ועכשיו, אילור, בוא נראה אם את זוכרת את סדר הצבעים. ספרי לנו מה הסדר.
אני אומרת שהסדר הוא כזה. קודם כל כחול.
קודם כחול.
אחר כך אדום.
היא ממשיכה אל האדום. היא מוזגת ברצינות. כן, מה הסדר?
כחול אדום, כתום. ירוק, אחר כך ירוק. כחול אדום, כתום, ירוק, אדום. כחול.
כן, תתאמי, ותביא לקיפר.
רגע, אני שמה מים. מאוד קשה עם הציפורניים שלי לשים אבקת קוסמים.
בואי לעזור לך שלא ישבר.
מה יגיד, מה תגיד את הסקיטר? מה יגיד הקיפר?
וואו.
קדימה, אלור, איתום.
לחיים. תראי את הלשן שלה קוי אש.
קדימה, שני.
חולה, לא.
לא כחולה, אבל טעים.
שני.
תעשה שאני אנצח.
רגע, ביס להצלחה, אני מאוד אוהבת את הדברים האלה, אני חייבת לדעות. אדום.
אדום.
אוי, כתום. אדום. אוקיי. כחול.
כחול, אחרי זה צריך גם קפה, בסדר?
ירוק. מה זה, צבע הזה? סגול לא היה. לדעתי זה פשוט.
שני, נראה לי שם את כל הצבעים שיש, בקיצור.
ואז עוד פעם, כתום.
את זוכרת מה הסדר של הצבעים בכלל?
ואדום. אני שמה לא הרבה.
נכון.
מה אתם אומרים?
נראה לי שכולכם הייתם רחוקים.
שני, שלך יצא בצבע שונה משלי ושל מיכאל.
היא פשוט שמה כל צבע אפשרי.
לא.
רגע, שנייה, בלי אם.
האמת שטעים.
טעים? קיפר, ספר לנו. רגע, תביא לקיפר, זהו, שני. הקיפר עכשיו יבדוק, בואי שבי.
לא!
רגע, היא לא, בלי ספוילרים. ולפני שהקיפר יספר לנו מה התשובה הנכונה, אנחנו רוצים להגיד מילים אחרונות.
כן, אני...
כמה פרטים חשובים?
אז קודם כל נגיד שהמקום הזה...
נמצא...
Rooms and Realms.
נכון, נמצא ברחובות.
ברחובות! שני,
את
יודעת מה חשבתי? שהלוואי שיש להם פה דמות שחקן כזאת, שהיא לא רק דמנטור, אלא שהיא דמבלדור. אם דמבלדור היה בא לפה.
אם דמבלדור היה מגיע לפה, אני מרגישה שכבר יש לנו עוד חבר פה לאוסף, והוא יכול להשתתף גם במסיבת רווקות העתידית.
מה שנקרא, דמבלדור אישוס.
אני מצביע די לדמבלדור.
יאללה.
טוב, חברים, אילור, ספרי לאנשים איפה אפשר למצוא אותנו, זה לא ברחובות, את החדר הזה כן ברחובות, אותנו לא ברחובות. אל תעבור לרחובות לחפש את פוטרקאסט, זה לא עובד ככה. איפה אפשר למצוא אותנו, שני אילור?
שני אילור.
שני ואילור. משפט, משפט.
אפשר למצוא אותנו ב...
אינסטגרם.
פייסבוק.
בספוילרים, אבל אנחנו לא נמצאות שם.
נכון, זה גם בפייסבוק.
נכון.
והכי חשוב, הכי חשוב.
הכי חשוב.
אפשר למצוא אותנו בפייטריון. ותתמכו בנו, וככה נוכל להמשיך לעשות לכם...
כן.
כיף שם, כיף שם.
ושוב, תודה לרומס אנד רלמס על האירוח, ותדעו שהמשימות שעשינו פה, הם רק המשימות הכי...
הקצה המזלג.
הכי פשוטות.
זה כלום,
זה כלום, זה לא רציניות.
זה בכלל לא מה שעושים פה באמת, זה במיוחד בשבילנו.
זה דגימה ככה, והם עכשיו פותחים גם קו העלילה של הארי פוטר, על בסיס העולם של הארי פוטר, וגם קו העלילה על בסיס העולם של מבוכים ודרקונים.
מדהים.
שוב, אם אנחנו נותנים, אם אנחנו זורמים עם זה, סימן שזה באמת שווה ואיכותי, ועצמאי, ושל מישהו ששווה לתמוך בו, ולא סתם של איזה מישהו, אתם יודעים, תאגיד על, אז ממש
מושב. וגם זה הדבר, וזה גם זה המקום היחיד בארץ שעושה את זה, אז בכלל סידרנו לכם אווירה אקסקלוסיבית.
כן, בעל ושש מלאנים פה הכל, בקיצור, שווה לבוא.
חייב להגיד לכם שהעליתי כבר סטורי מפה בזמן שהיינו, ועכשיו חבר שלח לי הודעה, איזה לוקיישן מעולה.
כן, לוקיישן יפה. חברים, תודה רבה לכם.
תודה רבה. ושוב,
תודה רבה גם יותם רוזנטל.
הכיף. תודה יותם.
הרבה תודה על ההפקה המטורפת שרמת פה.
האולפן הנודד.
ותודה לך, קיפר.
רגע, מי זכה אז?
אה, פאק, מי זכה? נכון,
קיפר, ספר לו מי זכה.
קיפר, מי זכה?
רגע, בוא נעשה לזה סטורי.
מי הזוכה? עכשיו הקיפר בוחר את השיקוי הנבחר, הוא מרים את השיקוי של שני.
שני,
מיכאל יודע עליו.
חברים, נתראה.
שנייה, אני רוצה לדעת, אבל היא הצליחה את כולם או שהיא הצליחה הכי הרבה מכולנו? מאיה, תגידו לנו שוב, מאיה.
נכון. נכון. אז רק את הירוק.
כתום אדום, כחול ירוק, כתום
אדום. מדהים, מדהים. אני לא זכרתי בכלל שיש צבעים.
שני, תקשיבו, כולם צריכים להוריד פה את המצנפות שלהם לשני היום. כל הכבוד. נתת בראש היום.
כשהכל הולך. טוב, חברים, בפרק הבא אנחנו חוזרה לאולפן המדהים של יותם. וזהו, תודה רבה לכם. ותמשיכו לעקוב בקבוצה, מדברים על הפודקאסט, או בקבוצה השווה, באמת, מדברים על הפודקאסט עם ספוילרים. ביי ביי.
ביי ביי.